יש לנו שמחה גדולה להיות בבית של רבי רוני אליהו, בעזרת השם, השם ישלח לו הצלחה, ברכה, על בית זה ליושביהו, תחו ברכת אליהו,
אמן,
דבורה, ישמור אותה, ישמח אותה,
אמן,
אם אפשר לסבר את זה פה, הקדוש ברוך הוא ישמור אותה ויברך אותה, כל האנשים הצדיקים, לא היינו בשכונה הזאת כמה שנים, רבי רפאל הצדיק, אהוב עלינו אהבה גדולה, השם ימלא משלו טיפחה לטובה, השותף הצדיק שלכם, רבי רועי הצדיק, השם רועי ולא יחסר, איפה דוד המלך כתב את המזמור בתהילים, השם רועי ולא יחסר ונודשר, ביצני, אז מסופר שמתי שדוד המלך ברח משאול המלך, באחד הפעמים שדוד ברח, דוד המלך הלך לאיזה מדינה, לאיזה מקום, להתחבות משאול המלך. הוא הגיע למלך של אותו מדינה ואמר לו, יש לי 250 חיילים, יש לנו נשים, ילדים, אחים שלי, הורים שלי, נכדים, בבקשה, נהיה אצלך, תן לנו הגנה, יבוא יום, אני נמשכתי למלך על עם ישראל, אני אחזיר לך טובה. המלך של אדום אמר, טוב, אין בעיה, נתן להם מצודה שלמה. דוד המלך והחיילים שלו, ואבא שלו, ואמא שלו, ואחים שלו, וכל המשפחה שלו, וכל הנשים של החיילים שלו, וכולם היו במצודה. פתאום בא לדוד המלך גד הנביא ואומר לדוד המלך, שהקדוש ברוך הוא בצער, עם ישראל במלחמות עם פלישתים, ואתם פה מתחבים במצודה? זה לא טוב. הלך דוד המלך לאותו מלך ואמר לו, אני יוצא לקרב, הולך לעזור לאחים שלי בארץ ישראל. בבקשה, יש ביני לבינך הבטחה, שלום, תשמור על אבא שלי, אמא שלי, אחים שלי, אחיות שלי, החיילים, כל הנכדים, כולם, אנחנו הגברים, החיילים, 200 וכמה חיילים, הולכים לקרב. אותו מלך הבטיח לדוד המלך. איך שדוד המלך יצא, אותו מלך הלך, הרג את אבא של דוד, אמא של דוד, אחים של דוד, נכדים, את כל הנשים, את כל הילדים, טבח בכולם טבח גדול במקום אחד. ודוד המלך היה בערי ירושלים בדרך לעזור לעם ישראל. פתאום באים ואומרים לו, אותו מלך שיקר, הרג את כל המשפחה, הרג את כולם. עכשיו דוד המלך היה במחשבות לא פשוטות, מצד אחד, למה הוא הלך? כי גד הנביא אמר לו ללכת. השם אמר לו, הנביא של השם אמר לו, לך ותעזור לעם ישראל. אם הוא היה נשאר שמה, לא היה נותן לעשות את זה. אבל מצד שני, נביא אמר לו, זה רצון השם. דוד המלך היה בסערת רגשות גדולה. ובאותו רגע דוד המלך ישב וכתב את המזמור. לדוד השם, רואים אלו החסר, בנוד ישר, ביצני, על מנוחות, אילה, נעלה לי. דוד המלך במחשבות, סערה של מחשבות. אני מנוחותי נעלני, תהיה רגוע, אני מנוחותי נעלני, נפשי שוב ינחני במעגל צדק, גם כי אלך בגץ על מוות, לא ירע, כי אתה עמדי, שבתך ומשנתך, אמה ינחמוני, תרוך לפניי, שולחני בצורריי, דישמת בשם, כל הפסוק הזה, כל הפרק הזה, דוד המלך כותב אותו, מתי שהוא שומע, שבנבואה של הנביא ללכת לעזור לעם ישראל במלחמה, נטבחים כל המשפחה שלו. ובמקום לבוא בטענות על הקדוש ברוך הוא, במקום לבוא בטענות על הנביא, במקום לבוא בטענות על כל העולם, דוד המלך אוסף את עצמו ואומר את המזמור הקדוש ביותר, שאנחנו אומרים אותו כל שבת ואומרים אותו כל הזמן, רואי ולא יחסר ולא נשאר ביצני, על מי מנוחות ינעלני, נפשי ישובה ונחני במעגלי צדק, גם כי אלך בגץ על מוות, לא ירע כי אתה עמדי, שבתך ומשנתך עמה ינחמוני, אדם צריך לדעת גם ברגעים הקשים ביותר, גם ברגעים שהכל נראה שחור, שהכל נראה היום בנורא, שהכל נראה קשה ביותר, אדם צריך להיות עם אמונה חזקה, אדם צריך להיות עם ביטחון גדול. אחד המזמורים הגדולים והקדושים שנשארו חקוקים לעם ישראל, זה המזמור הזה שדוד המלך כתב אותו ברגע הקשה ביותר. הוא יכול לבוא בטענות, מה הנביא אומר לי ללכת? בגלל הנביא הרגו את האבא והאימא והאחים והאחיות והנכדים, את כל הנשים של כל החיילים שלו, את כולם, הרגו את כולם. למה הנביא אמר לי ללכת? בשביל שכולם ימותו? איזה שאלות יש לי חס ושלום על הקדוש ברוך הוא? איך השם הנביא אומר לי ללכת בזמן ששעה אחרי הורגים את כולם? אז הנביא לא ראה את זה בנבואה? לא, דוד המלך לא שואל שאלות. דוד המלך לא נכנס לעולם הדמיון. דוד המלך לא נכנס לעולם הקושיות. דוד המלך לא נכנס לעולם הספקות. דוד המלך לא נכנס לעולם המסוכן ביותר של הדמיונות. כי ברגע שאדם נכנס לעולם של הדמיונות ושל הספקות ושל השאלות, אדם מאבד את הכל. אדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא אמונה ללא תנאים. לא אמונה כי יסתדר לי. מה זה ביטחון בשם? ביטחון בשם זה אין לי ערבות שמה שאני רוצה יהיה. אדם חושב ביטחון בשם, אני בוטח בשם, אני עושה עסק, זה יסתדר. מה ביטחון בשם? אולי השם לא רוצה שזה טוב? מה ביטחון שאתה מאמין בשם שזה יהיה מה שאתה רוצה? אדם אומר אני רוצה שיהיה כך וכך וכך. השם לא רוצה שזה יהיה. אז בגלל שאתה בוטח בשם, אתה רוצה שזה יקרה? מה זה אהבה, אמונה על תנאי? ברגע שזה אמונה על תנאי, זה בכלל לא אמונה. אז רק אם זה מסתדר לך, אז יש לך ביטחון בשם, ממשיך הביטחון שלך בשם? הביטחון בשם היא ללא תנאי. אין איזה תנאי. אדם אומר, אני עושה צדקה ויש לי ביטחון שיסתדר לי הדברים. לא. אולי אתה חושב משהו ובאמת תמון בזה משהו אחר גרוע ביותר. איפה הביטחון? אז אם הדבר שאתה רוצה לא מסתדר, יורד לך הביטחון, אז מה זה ביטחון לתנאי? אתה מחכה מהשם משהו תמורת משהו שנתת, אז איזה ביטחון יש פה? ביטחון בקדוש ברוך הוא הפירוש, גם אם אני רוצה משהו ב-1000% ובכל החיים שלי, והשם לא נותן לי את זה, הוא יודע למה הוא לא נותן. זה ביטחון. ביטחון שהוא על תנאי, זה רק אם מסתדר לי ורק אם אני מקבל, אני ממשיך לפתוח בהשם, ואם מחייכים לי ואם נותנים לי, ואם הדברים מסתדרים כמו שאני רוצה, ואם הכל כמו שאני רוצה, ואני המפקד ועולה ומטפס מיום ליום, והנוחות שלי, ואז אני בטוח, ואז אני נאמן, זה לא אמונה. זה לא ביטחון, זה עסק עם הקדוש ברוך הוא, ואתה עושה ביזנס עם הקדוש ברוך הוא, זה לא ביטחון, כי אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא למעלה רוצה, ומה הקדוש ברוך הוא יודע, ומה הקדוש ברוך הוא יודע שתמון בזה, והרבה פעמים אנחנו בטוחים שהדבר הזה הוא ככה וככה, ובטוחים ב-1000% שזה הדבר הנכון ביותר, ואנחנו טועים. ביטחון זה משהו חזק ביותר מעבר למה שאני רוצה. אני רוצה לקנות, לזכות במכרז, אני מתפלל, נותן צדקה, זה לא יסתדר, הביטחון יורד? אז איזה ביטחון זה? זה לא נקרא ביטחון, זה נקרא עסקים עם הקדוש ברוך הוא. לא עושים עסקים עם הקדוש ברוך הוא. אדם שרוצה לעשות עסקים עם הקדוש ברוך הוא, טעה בכתורת, לך תעשה עסקים עם בני אדם, לא עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא עושים עסקים. אדם שעושה מעשים בשביל עסקים, בוטח בשם בשביל עסקים, הוא עושה טעות חמורה. כי זה יקשה לו ודאי. כי המחשבות של הקדוש ברוך הוא הן מחשבות אחרות. הן לא כמו מחשבות של בשר ודם. אנחנו חושבים דרך כל מיני מסננים של כל מיני אינטרסים וכל מיני דברים שבחיים שלנו בנינו אותם במרוצת החיים. אדם שהולך על אמונה או על אהבה או על דרך עם ביטחון, שהביטחון הזה זה לא ביטחון אמיתי. אלא ביטחון של אינטרס. אלא ביטחון שיש בו טובת הנאה. אלא ביטחון שיש לו שהוא רוצה משהו מהשם. אני מאמין בשם כי אני בטוח שהכל יסתדר לי. אני, זה לא ביטחון. ביטחון שאתה יודע שגם אם יהיה לו וגם אם יהיה קשה. ודוד המלך שומע שרבו את אבא שלו, את אמא שלו. דוד המלך היה קשור לאמא שלו, קשר חזק ביותר. ניצבת בת הדאל, אמא של דוד המלך, היא סבלה בשבילו סבל היום בנורא. דוד המלך היה קשור לאמא שלו, קשר גדול. שחטו אותה, דוד המלך לא, אין יותר קשה מי ששחטו את כל המשפחה, את כל הנשים של החיילים שלו, את הילדים, תינוקות, את כולם. מה יותר קשה מזה? אין יותר קשה מזה. כסף זה דבר חולף, קוראים לזה זוזים כי זה זז ממקום למקום, מאדם לאדם. שחטו לדוד המלך את כל בני משפחתו, ומצד שני אמונה, הנביא אמר לו תעשה את זה. זה לא הנביא אמר לך תשקיע $1,000, $100,000, $1,000,000, $10,000,000. לא הנביא אמר לך. הנביא אמר לך לך ואחרי שעה כל המשפחה נטפחה. אז איפה האמונה בשם? לא. דוד המלך אומר השם רואי ולא יחסר. עם כל זה אני יודע שזה טוב. עם כל זה ינעבו אלפי שנים. 3,000 שנה וכמה מהיום שזה קרה. עד היום המזמור הזה הולך איתנו יום יום. כי המזמור הזה מה מסמן? גם כי אלך בגד צל מוות או הררה כי אתה עמדי. לא רק מתי שיש לי ביטחון ואני מצליח והכל הולך טוב, אז אני מאמין בשם. גם כי אלך בגד צל מוות, גם אם אני הולך בגד צל מוות, אני לא פוחד כי אתה עמדי, אתה נמצא איתי. זה ביטחון אמיתי. ביטחון שאני מחכה, קדוש ברוך הוא, תיתן לי, אני אתן לך, אני בטוח בשם, אם יהיה, איך יהיה, כמה יהיה, זה לא ביטחון. זה ביטחון שהוא ביטחון קלוקל, זה ביטחון שהוא ביטחון לא טוב, זה ביטחון שהוא חוסר באמונה, זה ביטחון שהשרישו אותו שעושים עסקים עם הקדוש ברוך הוא. מתי שהביטחון של האדם הוא ביטחון כזה, אז האדם נמצא במקום לא טוב, הרוחניות שלו במקום לא טוב, הרוחניות של אותו אדם נמצאת במקום לא טוב. אדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא בכל מצב. אך טוב החסד הרדפוני כל ימי חיי. אדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא בכל מצב, בכל מצב שיש לאדם, כל מצב. אדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא ביטחון גדול ביותר. גם אם הוא אומר לא, לא רק מתי שהקדוש ברוך הוא אומר כן. ולא רק בגלל שאני בוטח בשם, הכל מסתדר לי, כי אני בוטח בשם. אלא אני מאמין בשם, בטוב וברע, ביסורים, בטוב, ברע, ולא משנה במה, אני מאמין בשם. לפני שנכנסנו לשיעור, דיברנו עם רבי יוסי הצדיק על הדברים שדיברנו בימים האחרונים על הדמיון. ואנחנו רוצים להמשיך לחזק את זה, את הכוח של הדמיון. מה הדמיון גורם לאדם? רוב מה שאנחנו עושים בחיים זה יוצא מהדמיון, הדמיון של האדם. ואיך נוצר הדמיון של האדם? הבאנו את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, יש לנו חמש חושים, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, חמש חושים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ועל פי החמש חושים האלה, זה יוצר לנו את הדמיונות. אדם שהחושים שלו שליליים, רואה כל היום רע, שומע רע, אוכל רע, נוגע בידיים רע, עושה עבירות של עריות רע, אז הדמיונות שיש להם גם דמיונות שליליים. אבל אדם שמקדש את החושים שלו, שומע טוב, רואה טוב, חי טוב, אוכל דברים כשרים, מתנהל בצורה כשרה, מתנהל בצורה נכונה, אז הדמיון שעולה לו בראש הוא דמיון חיובי. והבאנו את הגמרא, שהגמרא מספרת ואומרת, הגמרא מסכת שבת, שפעם אחת הגויים גזרו גזרה לעשות משהו רע ליהודים, והיהודים התחבאו. הגמרא מביאה שלוש טעמים איפה התחבאו. או התחבאו באיזה מערה, או התחבאו באיזה בית כנסת, באיזה ישיבה, או התחבאו באיזה מקום, באיזה אולם התחבאו. ואז הם אמרו שאף אחד לא ייכנס ולא יצא, כי מישהו ייכנס ויצא, הגויים יעקבו אחריו, ייכנסו ויראו את כל היהודים שמתחבאים בפנים. ופתאום ראו סימן של סנדל המסומר, הגמרא אומרת שם של סנדל, סנדל המסומר, ראו סימן של סנדל שנמצא כמו שמישהו יצא או מישהו נכנס. נכנס מאומה גדולה בתוך כולם, ובטח עכשיו מישהו שנכנס או יצא, הגויים עקבו אחריו, יראו שנכנס לפה, דרכו אחריו, ועכשיו ידעו שיש פה הרבה יהודים. התחיל מאומה, איך בורחים משם, אחד רצה לברוח מהחלון, אחד מהדלת, אחד מפה התחיל מאומה, הגמרא אומרת שמתו שם, במאומה שאחד הרג את השני, יותר מכל מה שהגזרה שרצו לגזור על היהודים, הגזרה הצליחה יותר ממה שהצליחה, אנחנו הרגנו את כולנו, אחד בתוך השני שניסו לברוח מהמקום. ולכן חכמים גזרו, שלא יבשו סנדל המסומר בשבת, או יצאו בסנדל המסומר ביום השבת. וכך מה אנחנו רואים פה? שבת, אנחנו רואים פה בית כנסת, או מערה, או איזה אצטדיון גדול, שנמצאים שם האנשים, מתחבים, פוחדים מהגויים, הגויים רוצים להרוג אותם, והם עושים כל מיני דברים, איך ישמרו על עצמם, ופתאום רואים משהו מחשיב, שהמשהו הזה הוא ריק מתוכן, אין בו כלום, אין בו שום סכנה, בדמיונות שלהם זה בסכנה, והדמיונות שלהם שזה סכנה, מביא אותם להמולה גדולה, שהמולה הורגת יותר אנשים מאשר הגויים הרגו בחוץ אנשים. ולכן חכמים גוזרים לדורי דורות, לא ללכת עם סנדל המסומר ביום השבת. דיברנו על זה שלוש או ארבע שיעורים, על הסיפור הזה, והבאנו את זה בכמה כיוונים, וחידדנו את זה בכמה כיוונים. היום נמשיך וננסה עוד, להמשך מה שדיברנו לפני שבאנו לפה, נמשיך ללכת לזה עוד שלב קדימה. מה אנחנו רואים? שהלכו כל אותם חכמים, אותם יהודים, ונכנסו לתוך מערה. מה זה מערה? אז הבנו כבר שסנדל המסומר, סנדל, זה דמיון. הבנו כבר שהדמיון הביא אותם לפחדים. הבנו כבר שהדמיון הביא אותם לרוץ ולנסות לברוח וחזרה בתחילים. מה זה נכנסו בתוך מערה? לכל בן אדם בחיים יש דמיונות. ואדם מכניס את הדמיונות שלו לתוך מערה. מה הפירוש לתוך מערה? הוא נסגר על איזה מחשבה בראש. הוא נסגר שפלוני שונא אותי. הוא נסגר שפלוני גונב לי. הוא נסגר שפלוני לא טוב.
הוא נסגר בזה. הוא נסגר בראש שלו על איזה מחשבה מסוימת. וברגע שהוא נסגר בראש שלו על מחשבה מסוימת, זה מה שקרה לאותם יהודים שהתחבאו בתוך מערה, נסגרו בתוך איזה מערה, נסגרו בתוך איזה מחשבה. או לפעמים אדם נכנס לבית כנסת, לישיבה, כמו הדעה שאומרת, שזה היה בתוך ישיבה. אדם נכנס לישיבה, והוא בטוח שהסגנון שהוא עושה ומתנהל, והוא מתנהל בו, הוא הטוב ביותר. אבל יש משהו יותר טוב מזה. אתה רק סגור בתוך איזשהו מערה, בתוך איזשהו בית כנסת, בתוך איזשהו משהו שאתה לא יודע לצאת מהמשהו הזה, והסתכל משהו מבחוץ. או סתם. בזרם, באיזה אצטדיון, באיזה מקום שכולם חושבים, איזה מחשבה, גם אתה נכנס לאיזה דמיון של אותה מחשבה שאין בו ממש. מה הסכנה של אדם? שאדם נסגר בראש שלו על איזה דמיון, והדמיון הזה נהיה חלק מהחיים שלו, הוא מאמין בו, הוא חי בו, הוא הולך בו, הוא נושם בו, הוא קם בו, הוא הולך עם אותו דמיון, והדמיון הזה משתלט על החיים שלו. וברגע שהדמיון הזה ישתלט על החיים שלו, אדם צריך לדעת, הדמיון הזה לוקח את האדם, כמו שאמרנו, מה זה רפאל המלאך? נכנס, זה לא מלאך שבא לאדם ומרפא אותו, אלא אדם שמתפלל ובונה ועושה, בא אליו כוח רוחני אלאי של רפאל המלאך ומרפא אותו. מה זה גבריאל המלאך? זה לא בא איזה מלאך גבריאל ומושיע את האדם, אלא אדם שעושה כל מה שצריך לעשות, נכנס רוח של גבריאל המלאך ומושיע את האדם. מה זה שדים, מה זה רוחות, מה זה דברים לא טובים? שאדם עושה עבירות וחושב דברים לא טובים, הוא יוצר את האווירה הרעה, הוא יוצר את הדבר הלא טוב. והדבר הלא טוב בדמיון עוצר אותו. אדם שחושב טוב, אדם שעושה טוב, אדם שמתפלל, אדם שלומד תורה, אדם שעושה מעשים טובים, אז הוא יוצא מהקיבעון הזה. הוא יוצא מהדמיונות הרעים שחוסמים אותו. הוא יוצא מהבמפרים האלה שמקפיצים אותו מתי שהוא נוסע בכביש ישר. הדמיון הזה הוא הורס לאדם את החיים. מה קרה לאותם אנשים? היהודים האלה נכנסו לתוך מערה, לתוך קיבעון הדעת. הם נכנסו לתוך הקיבעון של הדעת. וברגע שנכנסו לתוך קיבעון הדעת, לא היה אפשר להזיז אותם. כמה אנשים בטוחים על כל מיני קונספירציות בחיים שלהם. כלפי אחים שלהם, כלפי החיות שלהם, כלפי השותפים שלהם, כלפי פלוני, כלפי אלמוני, והם סגורים על זה, והם בתוך מערה, מקובעים, בטוחים במה שהם חושבים, הם לא יודעים לצאת מהקופסה, לא יודעים לצאת להסתכל בצורה אחרת על החיים. הוא יודע שהוא מרוויח כסף רק אם הוא מוכר שולחנות. אתה יכול גם למכור כיסאות, אתה יכול גם למכור מנורות, אתה יכול גם למכור בתים. למה סגרת את עצמך בתוך המערה? למה סגרת את עצמך בתוך המערה הזאת? אתה יכול לעשות דברים יותר טובים. למה נעלת את עצמך בתוך המערה הזאת? אתה חושב שרק זה אתה יכול. למה נעלת את עצמך בזה? יבוא כל החיים, תגיע לסוף החיים, תפקה על החיים, למה לא עשית דברים אחרים? כי היית מקובע בתוך מערה, בתוך בית כנסת, בתוך איזה אולם שכולם עושים ככה. תמיד תדע לחשוב במחשבה יותר חזקה, במחשבה יותר נכונה. אל תסגור את עצמך בדמיון ובמחשבה אחת, אל תנעל את עצמך על דמיון אחד. מה מספרת על, על, על רבן גמליאל, שיום אחד הוא בא לבית המדרש עצוב. שאלו אותו למה אתה עצוב, הוא אמר, ראיתי אונייה שטובעת בים והיה שם צדיק גדול מרבי עקיבא. אחרי כמה ימים בא רבי עקיבא, שאל אותו רבן גמליאל, איך ניצלת? ראיתי אותך טובע בים הגדול. אמר לו, כל גל גדול שבא התקופקתי עד שהוא עבר. אותו דבר, מה רבי עקיבא מלמד אותנו? כל בעיה שבא אליך, כל צרה שבא אליך, אל תראה את הסוף של החיים, אלא מה תראה? תצא מזה, תתכופף, זה יעבור, אתה תעבור את זה. כל גליך ומשבריך עלי עברו, כל בעיה גדולה וקשה שבא אליך בחיים, אתה תעבור אותה. אם תיכנס למחשבה שאתה לא יכול לעבור אותה, אם תסתגר בראש שלך שאתה לא יכול לעבור אותה, אם תיכנס למערה, ולהיכנס למערה זה לא דווקא להיכנס איזה מכילה מתחת לאדמה, אלא להיכנס למערה זה גם בתוך הראש שלך למערה. שאתה נסגר בדיכאון בתוך הראש שלך, הדמיון מחליט, כועסים עליי, אני לא טוב, חושבים לא טוב, הכל סגור לי, לא מצליח בפרנסה, יש בעיות בבית, יש כך, אתה מתקבע במחשבה, נכנס המערה במחשבה, מתקרבל בשמחה, מתחבא בשמחה, נעלם מהכל, ולא יודע לצאת להתמודד כנגד ההתמודדות שיש לך. שזה כלום, ההתמודדות היא רק בדמיון, אתה פורק את זה ברגע אחד, לא מצליח, לא מרוויח כסף, הכל סגור. כן, זה איזשהו מכשול, זה עובר. אבל ברגע שאתה מתקבע, הנה אני לא יכול פה, קשה לי, שם קשה לי, איך אני אעשה? סגרת את זה על עצמך. הבאת על עצמך את הבעיות, אדם שיושב וחושב, לא אוהבים אותי, נגדי, ככה, ככה, קיבלת את זה במחשבה, נכנסת למערה, זהו, נגמר, אתה בתוך המערה, תצא מהמערה. ומתי שאדם נכנס למערה, הוא ייכנס לעוד מערה, ממערה למערה, ממערה למערה, וכך אדם מתדרדר, מתדרדר, מאבד את כל עולמו. ויש אנשים שהם מומחים להכניס אנשים למערות, ואדם צריך להיזהר תמיד להיות עם המחשבה פתוחה, לא ליפול לסיבובים ולמקומות המסוכנים שמכניסים אנשים למערות. כי אנשים, יש אנשים שהראש שלהם מאוד רגיש, ויש אנשים מומחים להכניס אנשים למערות, ומתחילים להכניס אנשים למערות, ואז אנשים מסתפחים בתוך המערות ומדרדרים אותם לאבדון. ואדם מחייך, הוא חושב הכל טוב, הוא לא יודע שהוא, בלי לשים לב ממערה למערה, ממערה למערה, והוא מאבד את החיים שלו, מאבד את הפרנסה, את החיים, את המעמד, את הכל, כי הוא מתחבא בתוך מערה. סוגרים אותו, מתחבא בתוך מערה. אדם צריך לצאת מהמערה. רבי עקיבא אומר, כל גל, כל מחשבה, כל דמיון שבא לפניי, התכופפתי עד שהוא עבר ועברתי אותו. אין בעיה. אז אדם בחיים ראה דברים לא טובים, שמע דברים לא טובים. מדי פעם יבוא אליך גם גלים של מחשבות לא טובות, של דמיונות. אל תשקע באותם מערות. תעבור אותם. תיתן להם לחלוף. תיתן להם להמשיך. אל תיתן לכלום להכניס אותך למערות. יש אנשים שהם מומחים, יושבים עם חברים, מכניסים אותם למערות. יש בעל ואישה שהרבה פעמים אחד ממנה הוא מומחה להכניס את השני למערות, וזה השליטה שלו להכניס את השני למערות. תשבור את המערות, אל תיכנס למערות, כי אם תיכנס למערות הכל מתמוטט אצלך. ואדם צריך לדעת לשבור את המחיצות, לשבור את הדמיונות, לשבור את הדמיונות. הדמיונות האלה הם סוגרים את החיים שלך. אין לך אומץ ללכת למבחן, כי זה דמיונות. אין לך אומץ לצאת לעבוד. איך תנסה לעבוד? למה אתה לא מנסה? איך שאמרנו אתמול, כמו שיש הכרה של הילדים, יש הכר שהדברים שלו בהכרות. הוא עושה את הכל הכר. הכרה, הוא לא עושה את זה בחיות. כי הוא שקוע, הוא נמצא בתוך מערה. הדמיונות שלו, החיים שלו סגורים בתוך מערה. הוא סגור בתוך מערה. הוא כולו סגור בתוך מערה. או בתוך איזה בית כנסת מתחבא. שהוא חושב, הוא קורא תהילים, הוא קורא איזה גמר, הוא לא יכול, אתה יכול לעשות יותר, תצא משם. אתה יכול לעשות הרבה יותר. תצא. מי מנצח? מי שעומד ושומר רק על הבית, או מי שתוקף את האויב? מי שיוצא ותוקף את האויב, הוא יותר מצליח. אדם שרק יושב ומחפש איך לסגור את החלון פה, ולשים רשת פה, ורשת פה, ורשת פה. זה לא חיים, אתה נמצא באיזה מערה, באיזה בצוהר סגור. אדם חכם תוקף את האויב בחוץ, מרחיק אותו, מפחיד אותו שלא יבוא אליו עוד פעם. אבל אדם שהוא פחד, יושב, בונה עוד מגדל ועוד מגדל, וסוגר על עצמו וסוגר על עצמו, זה לא לטוב להתחבות במערה. תפסיק לפחד. תפסיק לפחד מדברים שהם ריקים, שאין בהם כלום. תפסיק לחיות דברים שהם לא קיימים. תצא מהמערה, הוציאה ממסגר נפשי להודות לשמך, הקדוש ברוך הוא, תוציא. זה מה שדוד המלך מתפלל, הוציאה ממסגר נפשי, הקדוש ברוך הוא, תוציא אותי מהמסגר הזה של הנפש, שאני יכול להודות לך. כי המסגר הזה של הנפש הוא קשה ביותר, ואדם אם הוא לא פורץ את זה, והוא יושב והוא לא פורץ את זה, הוא לא יכול לפרוץ את זה לעולם. ואדם צריך לדעת איך בונים את זה. זה לא דבר שנבנה ביום. אדם צריך לדעת, יש גמרא שגמרא אומרת, אדם שלא כל הזמן לומד תורה, ופתאום הוא נמצא בבעיה, ואז הוא בא לתורה, זה לא פשוט. אדם צריך כל הזמן למלות את הנפש שלו. נסתכל על אדם שחי בדמיונות, נופל צלחת, הוא קופץ. למה? אין לו אישיות חזקה. הילד לא הגיע בזמן, הוא פוחד, קרה משהו. מה אתה פוחד? לא קרה כלום. אבל אין לו אישיות עצמית חזקה. האישיות הפנימית שלו היא ריקה. הוא יותר חי כלפי חוץ. החיים שלו הם כלפי חוץ. אני גיבור, אני חזק. משמו הרע לא ירע. אתה שומע דבר, אל תילה, תעצור, תחכה, יהיה טוב. יש אנשים שהפנים שלהם כל כך ריק, והכל רק מלא בדמיון, והחוץ שלהם זה רק הצגה, שמכל זוזה קטנה הם פוחדים פחד גדול. נופל צלחת, אוי ואבוי. רעש. יש איזה משהו, מישהו יתעכב, אוי ואבוי, חטפו אותו, הרגו אותו. ממה אתה פוחד? איפה הפנים שלך? איפה העוצמות שלך? רבי עקיבא אומר, כל גל שבא, התכופפתי עד שהוא עבר. מתי שאדם מתמוטטים החומות של הנפש שלו, והוא לא בונה חומות בנפש, הוא רגיל רק לאכול ולשתות ולצחוק ולשמוח, והכל טוב. אם משהו אחד לא מסתדר כמו שהוא צריך, הוא מתפרק, הוא מתמוטט, הוא לא יכול. זה מראה שהחוסן הנפשי שלו חלש ביותר. זה מראה שהחוסן הנפשי שלו ריק, אין לו חוסן נפשי. זה סנדל המסומר, סנדל שהוא מסמר אותך, קושר אותך לרצפה. דמיון שקושר אותך לרצפה. שאתה חי בדמיון, נפל כוס, אוי ואבוי מה קרה, קופץ. מישהו אומר איזה משהו, אוי ואבוי מה יהיה, אוי ואבוי מה קרה, אוי ואבוי איך יקרה, אוי ואבוי הילד לא בת בזמן, משהו צפצוף, מה קרה, מי זה האיש הזה, מה זה האיש הזה. אתה חי בדמיון, אתה חי לא באמת. אדם חושב שרודפים אחריו כל יום, אף אחד לא רודף אחריך. אף אחד לא מעניין אותו ממך בכלל. לא חושבים עליך אפילו רגע אחד ביום. אדם חי כל יום במחשבות, הוא עושה לי, והוא עשה לי, והוא יעשה לי, והוא גרם לי, והוא דיבר עליי, והוא אמר לי, מי בכלל חושב עליך? אתה חי בדמיונות. אתה חי בדמיונות, מי בכלל מעלה את, 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 את המחשבה עליך ביום. אבל אדם בונה לעצמו מערה של דמיונות וסוגר את עצמו בתוך עולם של דמיונות, והוא נמצא חי בתוך עולם של דמיונות שאין לו כלום למציאות, כלום למציאות, אין לו שום קשר למציאות. אם לא תדע לפרוץ את המערה, ולמה חכמים גוזרים את זה? חכמים אומרים לנו, מה שנכנסו למערה זה לא טוב. מה אתה מתחבא במערה? היו אנשים חזקים, מה צריך לעשות? תשים מישהו שישים תצפית עם מישהו בא. מה אתה מתחבא? מה אתה סוגר את עצמך? תצא, תסתכל, מה קורה? בא מישהו, לא בא מישהו. מה אתה מתחבא במערה? כי לכל חכמים גוזרים את זה גזרה לדורות. לא לצאת בשבת, הסנדל המסומר, לדורי דורות. נו, היום, אז לא, זה לדורי דורות לסמן לנו. אל תהיה סגור על מחשבות, לא במערה, לא בשום מקום. תשתחרר מזה. זה שאתה כובל את עצמך וסוגר את עצמך ולא נותן לעצמך חופש של מחשבה, חופש של דמיון, לדמיין מה שצריך לדמיין. ודאי בקדושה, בתארה, ואתה חי כל היום במצב לא טוב. אז אדם בתוך מערה, אמרנו, אדם חושב ביום 60,000 מחשבות, ה-60,000 מחשבות לא יוצאים מהמערה, הם רק בתוך איזה קופסה, אז אתה חושב על 10 מחשבות, כל היום הם רצות בתוך הראש שלך 60,000 פעמים. ואז אדם נכנס לחרדות, לפחדים, אתה יכול גם להיות בבית מדרש בתוך מערה, מסתובב בתוך עצמך, אתה יכול להיות בתוך מערה, מסתובב בתוך עצמך, אתה יכול גם ללכת ברחוב, אתה יכול להיות עם אנשים, אבל אתה בתוך מערה, הוציאה ממסגר נפשי, להודות לשמך, כל מה שאתה עושה, זה מסתובב סביב עצמך. ואם אדם לא יודע להתנתק מזה, ואם משפחה לא יודעת להתנתק מזה, ואם קהילה לא יודעת להתנתק מזה, לדעת להשתחרר מדמיונות של דמיונות ריקות לגמרי, שאין להם שום דבר למציאות. ומתי שאתה יותר מדי מדמיין, אתה בונה את זה. אתה בונה לך אויבים, אתה בונה לך אנשים לא טובים. אדם יושב עם אדם, הוא מדמיין שהוא עושה לו פרצוף, אז הוא עושה לו פרצוף, הוא רב איתו. הוא לא יודע מה הוא רוצה, אז באמת הוא רב איתו. הדמיונות, הדמיונות האלה הם ערס שאין לו שני, ערס שאין לו שני, ערס שאין לו שני. אדם, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, תעשה מעקה, תשים מעקה לגג, למחשבות, תשים מעקה למחשבות שלך. כי אם תלך עם המחשבות האלה, הם ייקחו אותך לאבדון שאין לו שני. מרוצים לומר צדיק? רוצים לומר משהו? כולם שקועים באיזה מחשבות בחיים, וזה מתחיל מהקטנות שהילד קטן. אם ההורים מתחילים מהקטנות להתחיל לרדוף את הילד, לפעמים בלב טוב, אבל לרדוף אותו כל היום, לבשת סוודר, קר בחוץ, עוד מעיל, עוד מעיל, אתה מסתכל במסך, לא זה יותר מדי, זה לא בריא לעיניים, תרחיק את זה. כל היום מכניסים לו דמיונות בראש, זה עושה זה וזה עושה זה, ותאכל גזר, זה טוב לעיניים, ותאכל כך. זה מכניסים את האדם לאיזשהו עולם הדמיון שאדם בונה לעצמו. הצפרדע נמצא בתוך הבאר, והצפרדע יבוא צפרדע אחר מחוץ לבאר ויספר לו שיש אוקיינוס גדול. הצפרדע לא יאמין, הוא אף פעם לא יצא מהבאר, הוא חושב שהבאר זה המקום הגדול ביותר בעולם. אנחנו נמצאים באיזשהו באר, ואנחנו בטוחים שזה הבאר, זה העולם, זה העולם, פה נסגר העולם. בדמיון פה נסגר העולם, מפה לפה, מפה לפה, פה נסגר העולם. אנחנו חיים חיים של דמיון ריק. חיים חיים של דמיון שהוא ריק מתוכן, שאין בו כלום. ואם אדם לא ידע לצאת מהדמיון הזה, זה מתחיל מהקטנות, זה מתחיל ממה שאתה אוכל. אכלת משהו לא טוב, זה כמו אדם שזורק אבן למים, יש אדוות. אז אכלת עכשיו משהו לא טוב, זה לא רק נגמר בזה שאכלת. אחר כך בראש שלך יש פחדים, אדוות, מחשבות, דאגות, זה הולך עם עיגולים, עיגולים. הסתכלת משהו לא טוב, זה נשאר. זאת, זה נשאר, זה חרות לך בראש. מדי פעם זה יעלה לך. שמעת משהו לא טוב, זה נשאר, קלקלת, זה נמצא בתוך עצמך. ואדם צריך לעבוד על עצמו. אז אם בעבר הייתי ועשיתי והתנהגתי לא טוב, אין בעיה, בעל תשובה, מנקים, קורא זוהר, לומד תורה, שומע שיעורי תורה, לאט לאט זה דוחק את זה. אפשר להכניס בחדר, בבית הזה 300 כיסאות, מה שנכניס מעל 300 זה יצא מהחלון. אותו דבר, הראש יכול להכניס כך וכך מחשבות, כמה מחשבות טובות שתכניס, זה יוצא מחשבות רעות. אז כמה שאדם יותר ממלא את עצמו בדברים טובים, בתורה, במצוות, בחסד, במעשים טובים, כמה שיותר הכל אצלו בקדושה, במאכל בקדושה, בדיבור טוב, בראייה טובה, שמה לראות כל המשטויות, מה זה עוזר לך? מה זה נותן לך? מכניס אותך לעולם הדמיון, עולם הדמיון הזה ריק, סתם, מה, סתם. מה זה כל העולם של הדמיון שמפרסמים פרסומים? זה דמיון. זה דמיון. זה דמיון, מראים לאדם איזה משפחה יפה יושבים ולוקשים שעון. אז כביכול נותנים לו לדמות, הנה המשפחה יפה בגלל השעון. זה דמיון. ואז זה נשאר בראש של האדם. הראש של האדם זה פותר את הבעיה, אז זה נשאר בראש שלו, שבלי השעון, בתת הכרה, לא יהיה לו משפחה טובה. אז הוא רוצה את השעון, לא בגלל השעון, בגלל המשפחה שהוא רע יושב של משפחה מסודרת. הכל זה משחק שמשחקים בחושים של האדם. ואם אדם לא יודע איך לתפוס את זה, הוא נגרר אחרי זה, והמצבי רוח שלו הם רק כמו חליל שמנגנים בחליל, או גיטרה שמנגנים בה, ופורטים לו על המטרים, וככה המטרים שלו עולים, מצב רוח עולה, מצב רוח יורד, ומישהו פורט לו על המטרים, אז אין לאדם חיים. הדמיון לוקח אותו למקום שאין לו חיים. מה שווה החיים שלו, שכל רגע מישהו פורט לו על המטרים, או שמשהו נזכר, הריח הזה מזכיר לו משהו, ואז הוא עצוב, והריח הזה מזכיר לו משהו, אז הוא שמח, הצליל הזה מרגיש, מזכיר לו משהו, אז הוא מצב רוח, האוכל הזה מזכיר לו משהו, יורד לו המצב רוח, אדם חי בחיים של עליות מורדות, זה לא חיים. ואז אדם באמת, הוא במצב לא טוב, הוא צריך כדורים, צריך כך, כי החיים שלו הם לא חיים. וכמה שהדורות יותר הולכים ומשתנים ויותר שולטים לנו על הדמיון. פעם עוד אדם היה שולט על הדמיון. היום זה פרצו לתוך לשלוט על הדמיון של האדם. אומרים, צינת הפרט, זה אני סוגר את הדלת, אל תיכנס לבית שלי, שולטים על המוח של האדם בצינת הפרט, לא הפרט, של הפרט של הפרט. על המוח של האדם, על הדמיון, מרימים אותו ומורידים אותו על פי הדמיונות, מה שנותנים לו עוד לחשוב ולחיות בבית. זה הדבר שאדם צריך להילחם בו. לא רק לסגור את הדלת שלו, הסתכלו עליו את הטריס, אלא את הנפש שלו לשמור את הדברים שלו בריאים אצל עצמו, ולא לתת לשום אדם לחדור למקומות האלה. לא לתת לו לחבר, ולא לתת לו לאף אחד, לא להורים, ולא כי אנשים לא יודעים כמה הדבר הזה רגיש. כי שולטים לאדם על הרגשות ועל המחשבות ועל המתרים שמנגנים, אין לאדם חיים. אדם יכול להיות עבד בלי שקנו אותו לעבדות. הוא עבד בחינם. עבד בלי ששילמו עליו, בלי שנתנו לו מקור, אלא רק קשרו אותו בנפש, בדמיון, ושולטים לו על הדמיון איך ומה, ועם הדמיון מרימים, מעלים, מורידים, מסובבים, איך שרוצים עושים בזה. והחיים של אדם נגמרים. אז אדם חי, יכול לחיות עד גיל 80, אבל כבר בין 30 הוא מת, הוא רק מחכה ללוויה עד גיל 80. והחיים שלו לא חיים. זה הכוח של סנדלם, של הכוח המדמים. שם דבר יותר מסוכן מכוח המדמים. הדמיון של האדם, אדם עושה דיאטה באכילה, דיאטה בשתייה, אתה עושה דיאטה בדמיון. רוב הדמיונות הם ריקים, זה כלום. מה זה דמיון? זה כלום. אבל אם אתה הולך בקדושה ובירת שמיים, אז הדמיון שלך הוא דמיון אמיתי, אתה חושב נכון. אתה מדמיין מה שאתה מדמיין, יש בזה אמת. כי בדמיון יש בו חלק, בדמיון אם הוא דמיון טהור, זה נבואה. חוץ ממשה רבנו שהשם דיבר איתו פנים אל פנים, כל הנביאים הם התנבאו או בחלום או בכוח המדמה. היו מדמיינים, החושים שלהם היו חדים, חוץ מבלעם שהוא היה משיג את הכוח המדמה על ידי תומה, שאצלו הדימוי והנבואה הייתה על ידי תומה, הוא היה בועל את האתון שלו ועושה עבירות, ומתומה הוא היה מגיע לזה. כל הנביאים של עם ישראל קידשו את עצמם, ומקדושה יונה הנביא היה עולה רגלים, היה שר ושמח בשמחת בית השואבה, ומהשירה והשמחה היה זוכה לנבואה. כל צדיק על ידי חוש אחר שקידש אותו מאוד, משם ינק את הנבואה. והנבואה הייתה בדמיון. וגם היום אדם שמדמיין את הדמיונות שלו בצורה קדושה, בצורה חכמה, יכול להגיע למעלות גדולות ומעלות נסגרות של הבנות נכונות. אבל אדם שהדמיון שלו בא משטויות ודמיונות וסיפורים וראייה ושמיעה ואכילה וטעם, והדמיונות שלו לא נכונים, אז האדם הזה, החיים שלו הם חיים של גיהנום. כן, רבי משה.
שגם הקב"ה כביכול מתנהג עם האדם אותו דבר. אם אתה מסתכל את עצמו עד פה, אתה משנה את זה עד פה.
כן, רבי משה, זה, רבי משה, זה הדברים. אדם סגר, אדם עכשיו מרגיש הכל טוב, נותן אווירה טובה, מחשבה טובה, רוח טוב, אדם פותח את הדלת. יראו, באים אורחים לבית שבעל הבית הצדיק, מה אומרים כולם? היה אווירה טובה. מה זה אווירה טובה? כי הוא היה טוב, בלב טוב, בשמחה, בהכנסת אורחים. אז הלב טוב, אווירה טובה. לפעמים הולכים למקום, אומרים, האווירה הייתה לא טובה. מה פירוש האווירה לא טובה? הוא היה שלילי, אז האווירה הייתה שלילית. הוא הכניס בדמיון של כולם, לא טוב. אומרים תמיד, כמו שיש ציפורים שעפים והולכים מגינה לגינה, ככה המחשבות. למה הרחק משכן רע? כי אם יש מישהו שחושב רע ויש לו דמיונות רעים, אז הציפור, הדמיון הזה עובר מראש לראש. לכן הרחק משכן רע. הדמיון גם מדביק. הדמיון גם מדביק. אנשים עם דמיונות רעים זה גם מדביק. זה משפיע על האדם בלי שתרצה. בלי שתרצה, תלך ליד אדם שמח, הוא ידביק אותך, גם אתה תהיה שמח. לך ליד אדם עצוב ומדוכדך, גם אתה תהיה עצוב. לך ליד אדם מניפולטור, גם אתה תהיה מניפולטור. תרצה או לא תרצה, אתה נגרר לזה. גם אתה מתחיל להתנהל כמו השני, כי השני משתלט לך על המוח, על הרגשות, על הכל, והוא מתחיל להזיז אותך איך שהוא רוצה. ולכן חז"ל אומרים, אדם ש... מה מספרת? איש אחד התחתן עם אישה צדיקה, הוא היה רשע, חז"ל צדיק. צדיק אחד התחתן עם אישה רשעה, נהיה רשע. היא תפסה אותו לפה או לפה, תלוי איך איפה תופסים את האדם. ולכן אדם, ההתנהלות שלו עם השותף, בבית, עם החבר, עם המשפחה, עם כל אדם, עם כל אדם, אם אומרים מי חברך, אומר לך מי אתה, תגיד לי מי החבר שלך, אני אגיד לך מי אתה. מהחבר, אתה תדע מי האדם. כי זה מה שהוא משפיע, גם אם אתה צדיק, משפיע עליך לא טוב. הדמיון, המחשבה, יזרה בך מחשבה לא טובה, הדמיון לא טוב, יחורר אותך, יכניס אותך לחוסר ודאות, יכניס אותך. אדם מאבד את המחשבה. הדמיון, 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 הדמיון זה ערס גדול. כמה הדמיון יכול לעשות לאדם? כמה כוח המדמה יכול לעשות לאדם? כמה כוח המדמה? נמשיך את זה בשיעור הבא, אבל חשבנו היום, נסתכל בארץ מצרים. משה רבנו בא, נותן מכה. מכה ראשונה דם. פרעה אומר למשה, מה אתה כל כך מתרברב? גם אני יכול לעשות את זה. הביא את החרטומים, את המחשפים, עשו דם. משה רבנו נתן מכה צפרדע. אמר פרעה, מה אתה מתחכם? גם אני יכול לעשות את זה, גם הוא עשה צפרדע. הם לא מבינים החרטומים. אתם רוצים לראות שאתם גיבורים? תורידו את הדם. תורידו את הצפרדע. אל תוסיפו דם בצפרדע. מה, אם יש פה בעיות, אז אני יודע לשבור כוס, אז אתה בא להראות לי שאתה יודע לשבור שתי כוסות? כבר יש פה דם, אז מה אתם מוסיפים לי עוד דם? יש פה צפרדע, מה אתם מוסיפים עוד צפרדע? חשבתם על זה פעם? במיוחד יש פה דם. אז מה החרטומים אומרים? גם אנחנו נעשה דם. עד שנשאר פה קצת מים והם לא דם, אתה עושה מזה גם צפר... דם? תשאיר לנו שנשתה את זה. מה אתה עושה את זה דם?
איך העולם זה מי שעושה יותר, כי בכל...
יותר מה? יותר רע?
יותר רע.
מלט תאמר תתקן את הרע טוב, אבל פה אתה מוסיף עוד רע? מה עשית בזה? מה עשית בזה צדיק? מה? אתה רוצה לראות שאתה מחשף, שאתה יודע, תחליף את הדם למים. תחליף את הצפרדע ללא צפרדע. משה זורק מקל, אני הנחה שהם גם זורקים מקלות. תתקן את זה, מה להחליש את הנס? להוסיף עוד בעיה זה להחליף את הנס? ועוד שאלה קשה אנחנו רוצים לשאול. יום הכיפורים, יש לנו יום גדול מיום הכיפורים, אחד יוצאו, ימים יוצאו ולא אחד. יום הכיפורים זה היום המקודש ביותר. אין יום יותר מקודש מיום הכיפורים. איפה היה טובל כהן גדול ביום הכיפורים? במקום שקראו לו שער פרווה. בית הפרווה. מה זה בית הפרווה? מי יודע? מי למד גמרא?
הרב סיפר פעם של מסרת יומה, היה גוי שקראו לו פרווה.
תעשו, תמצאו, פרווה זה שם של מחשף, שקראו לו גרות, לא זוכרים לשם, שם של מחשף, זה היה בית ליד בית המקדש שמחשף בנה אותו. אז יום הכיפורים, שזה יום הקדור של השנה, שיום הכיפורים אנחנו הולכים לחפר על כל עוונותינו, שיום הכיפורים אנחנו הולכים לתאר את עצמנו ולהגיע למקום גבוה ביותר. באותו יום הכיפורים שהולכים להגיע למקום גבוה ביותר, מה אנחנו עושים? כהן גדול הולך לטבול איפה? במקום שבנה אותו מחשף מהמחשפים הגדולים ביותר בעולם. צריך דווקא מקום של קדושה, לא מקום של תומה. יום הכיפורים שהכהן גדול נכנס לקודש הקודשים ואומר את כל סדר העבודה ונכנס ומתפלל ובאמת מה נהדר היה כהן גדול בצאתו בשלום מן הקודש וכו' וכו', כל מה שאומרים. ואיפה הוא מתחיל את היום? לטבול בבית של מחשף. בית הפרווה בבית של מחשף, משם הוא יוצא. בבית שמחשב שם מתחיל יום הכיפורים. בית הפרווה זה בית שבנה אותו אחד המחשפים הגדולים בעולם, הוא היה בצד בפינה של בית המקדש.
מחשב ששמו פרווה,
היה לו שם אחר. אז אנחנו את יום הכיפורים מתחילים כהן גדול בבית של מחשב, שמשם הוא היה עושה כישופים, משם מתחיל כהן גדול את יום של התארה של עם ישראל. איך קראו לו?
גמר שורת מת פרווה, אמרו איזה פרווה, מגושה.
מה זה מגושה? שם שמחשב, רש"י תראו.
מחשב אחד, שמו פרווה.
מחשב, מחשב בנה את זה. אז אנחנו קוראים לבית של יום הכיפורים, יום קדוש, אפילו אסור ללבוש זהב, אסור ללבוש אור, אסור ללבוש כלום, אסור מחשבות לא טובות. וביום הזה מה אנחנו מתחילים? התארה והכפרה, שמאיפה מתחילים אותה ביום הכיפורים? מבית של מחשף. איך אפשר? אבל כהן גדול התחיל ממקום נמוך, וכהן גדול מקום קדוש. אני לא עכשיו חטאתי שאני אבוא בשביל להתחיל ממקום נמוך. כהן גדול מפרישים אותו 7 ימים לפני יום הכיפורים, וקוראים לו רק באיור, וקוראים לו רק בספרים כאלה, שמה לקחת אותו? אתה לא נותן לו לישון, שלא יצא לו זרע לבטלה, שלא יצא לו קרי. אתה לא נותן לו כלום, ואתה לוקח אותו להתחיל את היום במקום תמה? אתה לוקח אותו להתחיל את היום במקום שמחשב בנה? הרי למה עושים חנוכה? אחד הדמויים הגדולים היה אומר שאם בית כנסת היה נבנה בקדושה והצדקות היו בטהרה, לא ככה ולא ככה, אין תפילה שלא הייתה מתקבלת. מה מפריע בבית כנסת? שזה לקח פה וזה עשה פה וזה לא נתן פה וזה עשה ככה. אז אנחנו נמצאים בתוך ההפכה, התנערים מאפר קומי, אז אנחנו גם התפילה ככה עולה צולעת. אז אנחנו מתחילים את יום הכיפורים במקום של מחשף, התחיל את המקום הזה, ושם מתחילים את התבילה של יום הכיפורים. יעלה על הדעת.
יש שיש קדושה, יש שם תומה, יש שיש תומה, יש קדושה, המהות של מחשף, מה הוא היה הופך את זה?
לא משנה, לא משנה, המהות, המציאות שמתחילים את יום הכיפורים במקום כזה, למה?
בגלל הקטרגים אולי.
קטרגים שמה? הרי כך או כך יום הכיפורים. תתרגים צדיק שבא.
הם לא יבואו למקום, לחפש במקום כזה. דווקא במקום שקדושה הם יבואו
ויחפשו. הוא יצא משם אחרי רגע לבית המקדש, אז הם לא יבואו. וכך או כך הגמרא אומרת, 10 ניסים יעשה לכהן גדול ביום הכיפורים, אולי הקרי, ויעזרו בבית המקדש. היה 10 ניסים, אין שם שטן. בשביל מה הוא צריך ללכת לשם? בשביל מה הוא צריך להתחיל את היום הקדוש הזה במקום שמחשב? בי אריאל צדיק. אפשר לומר עכשיו
שצריך לבוא
כל המהות של הכל גדול, שהוא בא לחפר כל המצרים, והוא טעור, כמו הצדיק שהוא לפעמים מאוד מוכרים בשביל להעלות כאילו כל האנשים הנמוכים. טוב מאוד, אבל למה צריך לטבול במקום שמחשף, שהבית הזה בנה אותו מחשף, משם מתחילים את יום הכיפורים? כמו שנגיד, אדם ערב כיפור, כל נדרי לפני שאתה בא לבית כנסת, תלך לאיזה מקום תמה, ואחרי זה תמשיך לבית כנסת.
אולי בשביל להראות לעם את העוצמה
של... בשביל להראות לעם ללכת למקום תמה.
לא, 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 אולי בשביל להראות לעם את העוצמה של יום הכיפורי, שגם את זה יקבל.
מכלל רבי פלד הצדיק, העם יודע מה זה יום הכיפורי.
חשף עצמו העם, נו. היה לו רצון אז לראות איך כהן גדול תובל ביום הכיפורי. והוא הלך ועשה חור, ועד שהוא חפר, 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 עד שהוא הגיע עם העין לראות בתוך המקווה שהכהן גדול טובל. והוא שם את העין ורחמו, ראו את זה. אמרו, תראו את אותו תמה. כמה היה לו חשק וכמה היה לו רצון לראות מה עושה כהן גדול ביום הכיפורים.
מיכל, תשובה יפה, תקנו על הדרשה עם התשובה הזאת. כן, אבל עכשיו למה? אנחנו לוקחים כל דבר בכל כיוון, עכשיו בכיוון אחר, רבי מיכל.
פעם שאלו, למה אתם אומרים בן דורסאי, בן דורסאי, בגמרא, בן דורסאי? מה זה אחרי שאני אומר, זה היה גנב אחד שודד, שהיה אוכל את המאכלים שלו שליש בישול, חצי בישול. מה הוא זכה, הגנב הזה, שבכל הגמרא, בן דורסאי, מאכל בן דורסאי? אז אם אולי הוא עלה בזה אירועי תשובה, אז כולם זה. לא אותו מחשב, באמת עשה איזה...
אז עירר בתשובה?
אולי.
אז אותו לא מחשב, הוא יצא מחשב, הוא עירר בתשובה.
בן דור עושה ידע נשאר גנב, אבל הוא אומר, כולם מומדים אותו.
אולי כמו שהרב אמר מקודם, שלמה שכמו שהמחשבים בעצם החתומים, במקום לתקן את הבעיה, נוסיפו לבעיה, אז אנחנו...
זה מה שאנחנו רוצים פה לומר. זה תשובות יפות, תשובות יפות, ודאי כל תשובות, אבל זה מה שאנחנו רוצים לומר. מה העבודה של תישוב? מה העבודה של אנשים בעייתיים? הם רוצים בלגן. תראו כל גנב מה רוצה בלגן. אם יש סדר הוא לא יכול. כי סדר תופס אותו. כל אנשים, כל הכישוף, מה זה כישוף? בלגן, בלגן. בלגן, כמה שיש יותר בלגן, הגנב יכול לגנוב יותר. כמה שיש יותר בלגן, זה נותן שקט לאנשים. מתי שמתחיל סדר, אנשים שגנבים ולא טובים, אז יש פרוז'קטורים, יש סדר, זה לא מסתדר. מה חרטומים רצו? בלגן, זה היה טוב להם. כל הבלגן, ארץ מצרים, דם, צפרדע, וזה, כמה כסף פרעה נתן החרטומים באותו זמן של הבלגן? תזכרו, בזמן של הקורונה, מי הרוויח כסף? רק מי שעסק במחלה. מישהו שעסק במשהו אחר, הוא לא הרוויח. מי מרוויח כשמישהו מת? רק הקברנים.
רוני, נחמה זכות.
רק הקברנים, זה מה שמרוויח כסף. כי המחשבים אומרים, יש פה בעיות, זה הפרנסה שלנו, זה טוב, עוד בעיות. לא נתקן את הדם, עוד דם. יש מלחמה, חברות של הנשק אומרים שלא תפסיק, נמכור עוד קצצות. למה תפסיק? יעצור העבודה. המחשבים אומרים, פרו, דם, הנה נוסיף עוד דם, הנה גם אנחנו גיבורים. תוריד את הדם, לא רוצה להוריד את הדם. אם ירד הדם, מה הוא יעשה? אם תעצר המלחמה, מה יעשו כל אלה שמרוויחים מהמלחמה? מתי שכמה אנשים רבים, למה יעצר את המלחמה? מישהו ששם את האש למלחמה, למה יעצור? יפסיק לו הפרנסה. הוא צריך שזה ימשיך. צריך שימשיך הסיפורים, הדברים. אם הוא יעצור, אם זה, מה יהיה לזה המשך? אנחנו רואים שדוד המלך היה בורח משאול, וכמה פעמים ממש דוד המלך תפס את שאול חם ואכל להרוג אותו. פעם אחת עמד דוד ושם את שאול בקיר, כי דוד אמר לו, אתה רודף אותי, אתה אדם מבוגר, לך לגבעת שאול תנוח שם. מה אתה רודף אחרי בערים, בוודיות? אתה מלך, אתה לך לגבעת שאול, שב בגבעת שאול, תנוח שם. אני כל כך מכעיס אותך? אז אם משהו אלוהי בינינו שחטאתי לך, בוא נקריב קורבן אלוקים ונגמור את הבעיה. אבל אם מישהו הסית אותך עליי, גם אם נקריב קורבן זה לא יהיה פשוט. תראו מה דוד המלך אומר לשאול. אם זה משהו שאלוקים כועס, בוא נקריב קורבן ונחפר. הריח ניחוח יעלה לשם ונפתור את הבעיה. אבל אם מישהו מחמם אותך עליי, אז גם נקריב קורבן זה לא... זה... לא יהיה לזה פתרון, מישהו מאיתנו יצטרך לאבד את עצמו במלחמה הזאת. יש מלחמות שאם זה משהו שממי, קורבן, תפילה, יפתור. יש מלחמות שזה מישהו שכל הזמן מתדלק את זה, כי נוח לו לתדלק את זה. ואז אדם עשה תשובה, יוצא בחוץ, עוד עד שהשם לא נותן למישהו הזה מכה, זה לא נגמר. אז יש מלחמות שזה מלחמות שמימיות, תקריב קורבן, תתפלל, זה יעבור. יש מלחמות שתתפלל השם שמי ששם את האש יעצר.
זה בעיה עם מישהו? אין לי את הבעיה. אם זה מישהו שכל הזמן מוסיף להרס,
הגאון מבינה אומר שריב בין שתי אנשים יכול לפתור אותו. ריב שמישהו כל המסית את השני, הוא לא רב איתך, הוא מוסט עליך, הוא לא רב איתך. אתה יכול לפתור בעיה שהיא הגיונית, אבל אם מישהו מוסט עליך, אתה רב עם הסתה שהיא לא בשום כלום, אף ריב. זה גם מכסה דמיון, אדם מכסה אדם בראש דמיון. הוא עשה לך, הוא רוצה לעשות לך, הוא אמר עליך, הוא רוצה להגיד לך. תסתכלו צדיקים, עכשיו עולה לנו יסוד עצום. כתוב שיש לנו פייסופית, כמה מנצפח, כמה אותיות יש במנצפח? חמש. מנצפח הם כביכול סוף כל הגלויות. כל הגאולות של עם ישראל זה בפייסופית. והגאולה האחרונה לעתיד לבוא היא גם בזכות יוסף, פייסופית. אברהם אבינו הוא בנה עוד אחת של המנצפח. כביכול איך נגמר בעיות בחיים, איך מתחיל ישועות? מתי שמגיעים לנון סופית. פי סופי, צדיק סופי, כף סופי. מתי שאתה מגיע לסוף, אתה אומר, אני לא שומע יותר. שם אתה מגיע לסוף של הבעיה. מתי שאתה נמצא עוד בכף ולא כף סופי, בצדיק ולא בצדיק סופי, בנון ולא בנון סופי, בפי ולא בפי סופי, זה לא מפסיק. מתי שאתה מגיע למנצפח, אתה אומר, זהו, נגמר, אני מתעורר, אני מתעורר על עצמי, זהו. אני גומר עם הדמיון. אני מתעורר עם עצמי, זהו, מנצפה. אתה גומר את זה, כל המריבות, ברגע שאתה אומר, מה שלא יגידו, אני לא שומע, אני לא יודע, אני לא רואה, אני לא כלום, אני לא מגיב, אני לא אומר. אתה לא מדליק את זה. ברגע שאתה לא במנצפה, אלא בפי, בצדיק, בנון, בכף, אתה לא במנצפה, לא באותיות הסופיות. זה לא נגמר. הישועות של עם ישראל מגיעות ממנצפה. אל תדבר. תשמע עוד 10 פעמים, תשתוק, זה יעבור. תשמע ותענה ותענה גם ריב בבית. מתווכחים, אתה תעשה מנצפה. תשתוק. זה ייגמר. תענה, תדבר. תגמור, תשתוק. יש לך ריב עם מישהו? תשתוק. מנצפה, זה מה שעוצר את הבעיות. אתה ממשיך, פי, פי, בלי סוף. צדיק, צדיק, בלי סוף. קוף, קוף, בלי סוף. רש, רש, בלי סוף. נון, נון, בלי סוף. מנצפה, חצרת.
עכשיו מה אומר, בבחור, לא תוסיף לנפול כלום, כנסת ישראל.
מתולת ישראל.
מתולת ישראל, ולא תוסיף לנפול.
הפי סופית של יוסף הצדיק, היא לעתיד לבוא, זה הפי. צדיק סופית, פי סופית, כן. פי סופית זה הגאולה העתידה, שפקוד יפקוד אלוקים אתכם, זה הגאולה העתידית של עם ישראל. לא, לא, צדיק, צדיק, לא פי סופית, צדיק. צדיק זה עוד.
יוסף, פי סופית.
מי רוצה צדיקים עוד לומר דבר? כן, צדיק, ההוא וחביב. הוא היו בשוב הישראל פעם, בשוב הישראל, ב-61. בשוב הישראל ב-61. כל מי ש... אנחנו חושבים שאין יהודי בעולם היום שאין לו איזה גן משוב הישראל, או מתורה או מחסד או ממשהו. וכל מי שטעם את שוב הישראל, הוא לא יכול לחיות בלי זה. הוא צריך תמיד לחיות עם זה. זה משהו שהוא יהיה לדורי דורות, אור גדול, גדול, גדול. כן, צדיקים, אהוב וחביב.
רבינו בכי אומר על הפרשה שמשה היה כבד גוף כבד לשון, אומר רבינו בכי שאם משה רבינו היה מתפלל על הדבר הזה, בוודאי שהיה נענה. אלא מה? מי אמר לא התפלל על זה אפילו, על הגלגום שלו, כמה שהיה כבד כבד לשון. וזה יסוד עצום, אבל עכשיו השאלה, כי אם אפשר יכול יותר לבאר את זה, הרי מצד אחד כתוב על שזה הוא מתעבד, מתעבד צדיקים, כל האבות היו אחרים וכו' וכו'. אז איפה נופל פה העניין שמצד אחד משה רבינו לא רצה אפילו להתפלל על הדבר הזה? כי אומר, אם השם עשה אותו כך, ממש מה זה רצון השם. אז איפה עבור פה העניין של בין להתפלל על הדבר ובין לא להתפלל בכלל, כי זה רצון השם?
קודם כל, השאלה היא מיוחדת, טובה מאוד, כמו שקודם מיוחד, גם השאלה מיוחדת. קודם כל, יצחק אבינו היה עיוור. למה? מתי שעקד אותו אברהם אבינו, המלאכים בחרו איך היה עולם בלי ירח, והדמעות האלה הלכו לעיניים שלו, ומשם היה יצחק אבינו עיוור. למה יצחק אבינו לא התפלל לראות? הרי עיוור כמת. עיוור נחשב אדם שאין לו ילדים, אדם שהוא עיוור, אדם שהוא עני נחשב כמת. אז אתה כמו מת. אם אתה כמו מת, תתפלל שנפקח את עיניך. אבל יצחק אבינו אמר, אם אני אתפלל לראות, אז אני מוחק את הנס שהמלאכים בחו והצילו אותי. אני לא רוצה למחוק את הנס, אני אשאר עיוור. אותו דבר משה רבנו, למה הוא נהיה כבת פה? כי הוא לקח את פרעה שם את הכתר, הוא בא לקחת את הכתר, הפך המלאך את היד, הוא לקח את הגחלים ושם בפה. אז אם הוא יסדר את הפה, הוא מחק את הנס, הוא מעדיף שישאר הנס. אז פה זה כל היסוד הוא יסוד אחר.
מה יעשה אדם שמגמגם?
כבודו מבין? כל היסוד הוא יסוד אחר.
מה יעשה אדם שמגמגם?
אנחנו חושבים שגמגום זה לא בעיה בראש. גמגום זה התרגלות. לכן מתי שילד קטן מגמגם פעם או פעמיים, לא להעיר. אתה מהיר, אתה גורם לו להתרגל לזה, ואז הוא ממשיך לגמגם. לא מהירים. גמגום זה לא בא מהראש. זה לא בעיה בראש, אנחנו לא מאמינים בזה, אנחנו מאמינים שגמגום זה התרגלת, משהו גרם לך, כמו שאדם רגיל לעשות איזה משהו בגוף, זה משהו שהוא בנפש, ולא, שאדם צריך לתת לזה לזרום, לא לעשות מזה. גמגום זה לא בעיה שהיא בעיה, זה האמונה שלנו, אולי הרפואה, אולי משהו, מישהו אחר אומר משהו. היסודות שלנו בחיים שגמגום זה משהו פרטי של אדם, שזה לא משהו מהמוח, לא משהו מה... זה תלוי בך, בפיך, בברכה, לעשותם, זה בפה של האדם, זה לא קשור לכלום. זה התפיסה שלנו, אולי אנחנו טועים, סתם לא. שזה בעיה של האדם. גמגום זה ביד של האדם. אנחנו 30 וכמה שנים רואים אנשים ושמענו וראינו, מאמינים שגמגום זה משהו של האדם פרטי. זה לא שיש איזה משהו בראש שלא עובד טוב, או משהו בפה שלא עובד טוב. גמגום זה משהו פרטי שאצל האדם, בהתרגלות שלו, הוא היה קטן, העירו לו, נכנס בזה לשוק, משהו, תרגל לזה, ואז זה... אם זה ביד של האדם, אנחנו אישית מאמינים שכן. והנה מציאות שמשה רבנו לא התפלל לזה, למה? כי זה היה משהו פרטי שלו, מה מתפלל? היה שני, אני צריך לתקן את זה. ואחרי מתן תורה כבר משה לא גמגם.
כולם
ירחו. כן, משה לא גמגם. והוא נפשי, והוא פני. משה רבנו כבר לא גמגם אחרי מתן תורה.
אבל העיקר השאלה, זאת אומרת, עכשיו חצי שלום אדם עם איזה מחלה צריך לדבר עלינו. אז האם הוא מתשובה לפה על הדבר, או שאמור לקבל את זה?
בדי שאדם מצווה, אדם צריך להתפלל, אדם שיש לו בעיה, הוא צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. עכשיו, התפילה זה לא משהו שכביכול הקדוש ברוך הוא חייב לענות לך. אתה צריך להתפלל, אתה רפאנו השם מרפא, אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא על בריאות, על פרנסה, על כל הדברים צריך להתפלל. עכשיו, יענה לי היום השם, טוב, יענה לי מחר טוב, יענה עוד 10 שנים טוב. אני מתפלל, חזקה שאין תפילה עולה ריקם. כל התפילות נהנות. לפעמים הקדוש ברוך הוא משנה את התפילות. אתה התפללת על פרנסה, הקדוש ברוך הוא רואה שהילד בסכנה, זה יותר חשוב שלא יידרס ילד של מישהו, ואז השם הופך את הפרנסה לילד לשמור אותו. כל תפילה יש לה שימה דימתי בנודיך, כל תפילה יש לה משהו שהוא כבד וגדול, ומשה רבנו התפלל לקדוש ברוך הוא והתחנן אל השם בעתאים, 515 תפילות, שם שמר אותם לדורי דורות, אנחנו אוכלים ממתן חסד של מיוצר מתנות חינם של תפילות של משה רבנו. כל תפילה יש לה מקום, יש לה משקל, יש לה כובד, יש לה עולם, זה לא כל תפילה. חייבים להתפלל. השם יענה, זה עניינים שלו, זה לא עניינים שלנו. השם עובד אצלנו, אנחנו עונה עבדת לקדושי הבריחו. אדם צריך לשנות את התפיסת עולם שלו. הקדוש ברוך הוא, הוא עליון, הוא הבעל הבית, הוא הכל, אנחנו עבדים שלו. לאט לאט איבדנו את זה, חשבנו שאנחנו שותפים איתו, או עושים לו משהו והוא מחזיר לנו, הוא לא חייב לנו כלום. הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. אז ביטחון, כמו שהתחלנו את השיעור, זה לא אם אני אתן לי אז אני עוד יאמין, הביטחון הוא על פי מה שטוב לי, אם טוב לי, אם לא הביטחון יורד. לא, זה לא ביטחון, זה עסקים עם הקדוש ברוך הוא. ולעשות עסקים עם הקדוש ברוך הוא, זה עצה הכי לא משתלמת בעולם. מה זה לעשות עסקים עם הקדוש ברוך הוא? אתה יכול לבוא, צריך לדעת יסוד גדול. אתה עובד אצל בן אדם, אף פעם אתה תתלבש יותר יפה ממה שהבן אדם לובש. אתה עובד אצלו, אתה מקבל מזכורת. מה, אתה תתלבש יותר טוב ממנו? יסוד גדול בחיים, אתה לא יכול להתלבש, אתה לא יכול לבוא שעון יותר יקר מבעל הבית, לא מכונית יותר טובה מבעל הבית, לא בגדים יותר טובים מבעל הבית, ואישה שעובדת אצל אישה, אל תתלבשי יותר טוב מבעל את הבית. אתה לא יכול, אין לך קיום. עם קמצן יותר טוב לעבוד אצלך. טוב בעין הוא יבורך, אדם שהוא נותן לאדם כסף ומתקמצן על הכסף. אנחנו רואים בהגדה של פסח שכל מה שקרה לעם ישראל, לחמוני וכו', כי ויראו אותנו המצרים, היה להם עין הרע עלינו, ולכן הידרדרנו לאן שהידרדרנו. אדם שהוא נותן כסף וצרוף ומשלם וכואב לו ורע לו ולא טוב לו, אין לך ברכה בכסף הזה. צריך טוב עין ויבורך, אדם שנותן לך בלב טוב, תיקח מלב טוב, כן, מה שמגיע לך בסדר, אבל זה שלך, עבדת, זה שלך, תעשה בזה מה שאתה רוצה. אבל עצה טובה, מתי שבן אדם מתלבש יותר יקר מבעל הבית, זה מציאות. אתה בא, עובד אצלי, אתה מתלבש יותר טוב ממני? אתה בא, מטרים אותי כסף, אתה נוסע בביזנס קלאס ואני נוסע באקונומי, איפה זה כתוב? אדם יחשוב, יסתכל, יחשוב את זה א' ב' בראש שלו. אני לא מרשה לבני ביתי לעשות מה שאתה עושה, איך אתה מרשה לבני ביתך לעשות מה שאתה עושה? איפה זה מסתדר? באיזה מקום? וזה דבר שצובר בתוך הנפש של האדם רע, ובסוף זה מתפוצץ, לא טוב. איך התחיל כל גירוש ספרד? דון יצחק אברבנאל, שאנחנו צאצאים שלו, אשתו קראו לה אסתריקה. הייתה אישה מאוד פשוטה, משפחה פשוטה, שהתחתנה עם דון יצחק אברבנאל, ונהייתה אישה חשובה. היה מסדר צבאי, והמלכה ראתה שאשתו של דון יצחק אברבנאל, הפשה מין פרווה יקר מאוד מאוד. והיה זה מישהו שהצביע, והמלכה שומעת, אומר, הנה זאת היא המלכה. התבלבל. הצביע על אשתו של דום יצחק אברבנל, אסתריקה, ואמר, היא המלכה. שמע את זה, היא המלכה, היא מקבשת יותר טוב ממני. זה היה שורש של כל גירוש ספרד. שם התחילה האינקוויזיציה. מהמיל שלה יותר יפה משלי. לכן כל אדם תשמור על הגבולות. תשמור על הגבולות. אדם צריך להיות ענב, להיות פשוט, תשמור על הגבולות. כי הרבה פעמים המחשבות לוקחות לו, ואיפה הלאה, הלאה, אחר כך הלאה, מה עוד, מה עוד, איפה עוד? לאיפה עוד תגיע, מה עוד, מה עוד? כלום, העולם, אתה לא יכול לבלוע את העולם. כמה שתשים זה לא יברע, כלום, כלום, אין איזה סוף, לאיפה? לאן, למה? לאן אתה הולך? היי, לאן אתה הולך, איפה?
גבול בגבול.
גבול בגבול, אבל הגבול, בתוך הבלי גבול זה צריך את הגבול. מי רוצה צדיקים? לומר דבר? יש לנו מאוד שמחה להיות בקהילה הזאת. זו קהילה אהובה לנו מאוד. אנשים צדיקים, אנשים פשוטים, אנשים טובים, אנשים עם עירת השם יוצרה. מכיר צדיק? מנחם הצדיק, רפואה וחיים.
אני שואל מישהו שמצליח רק ללכת במים. עובד על זה כל יום, הולך רק במים. יכול לסחות לבד, ללכת במים. הוא רוצה כבר ללכת על הקרקע.
אם אדם יחשוב שהוא יכול ויחשוב את זה חזק, 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 בכוח המדמה הוא יכול לעשות הכל, עם תפילה ודאי. אדם מדמה מה שיש לו כוח בתפילה, בתפילה חזקה, יכול להגיע לאחור. לצאת מהנערה, כי אם אדם נמצא בתוך המערה, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא סגור, הוא אטום, חתום וסגור. כל התמימות והאמונה, מה זה תמימות ואמונה? אדם הולך לצדיק, מקבל ברכה, אם הוא מאמין בצדיק, אנשים היו הולכים לסבא, בבא סאלי, היה להם ישועות, אנשים אחרים קרה להם כלום. אנחנו מכירים אנשים שהלכו לבבא סאלי והם ישועות, עקרות נפקדו, דברים, והם אנשים שלא קרה להם כלום. זה האמין, הוא בנה בדמיון שלו שיש לזה ישועה. זה לא האמין, והם לא ישועה. זה פשוט בכלי קיבול, איך אתה כלי קיבול. זכה שם החיים או זכה שם המוות, אתה רואה מה כלי קיבול. אתה מאמין בדבר, זה נהיה שם החיים. אתה לא מאמין, נהיה שם המוות.
אפשר להגיד פה דבר שאז ראו יותר את הניסים, כי היה יותר תמימות בקבלה של הצדיקים, ואז הם פרסמו הצדיקים האלה, כי אנשים היו תמימים לקבל את הברכות, והיה רואים ניסים לגלות. היום שאנשים ידעו את התמימות, אז זה קשה לראות
את הברכה. יש מלחמה קשה ביותר בין השכל לבין הדמיון. אדם צריך לבנות בראש שלו, בלב שלו, חומות של אמונה חזקה בהקדוש ברוך הוא, ביטחון חזק בהקדוש ברוך הוא, ולדחות את כוח המדמה השלילי. אדם צריך להיזהר מה הוא רואה, מה הוא מדבר, מה הוא אוכל, מה, הכל. זה גורם דמיונות לא טובים, זה גורם פחדים. אנשים אומרים, למה יש לי פחדים? ישאלו כולם, כמה אנשים יש להם פה חרדות? כמה אנשים יש להם פחדים? כבר לא יודעים להבדיל בין פחד לחרדה לדיכאון לדכדוך, כבר לא יודעים להבדיל, כי כולם חולים בכל הצרור מפתחות הזה. למה? כי אנחנו נמצאים בתוך מערה, שבתוך המערה הזאת הכל מבולבל, שם הבעלה רצים בסנדל המסומר, הדמיונות סנדל המסומר רצים, ואחד הורג את השני בתוך עצמו. אדם בונה עסק, עולה עולה עולה, פתאום נכנס לו כוח הדמיון, מרסק את הכל. אדם בונה מעמד, עולה 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 עולה, מרסק את הכל. אדם הורס, מרסק את הכל. וזה חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא. יש מלבין, המלבין אומר דבר מפחיד. המלבין אומר, אם בן אדם רוצה להשיג משהו, הוא יכול להשיג אותו אם הוא יכפיש את השני. אומר המלבין, זה חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא. אפילו זה לא קשור עכשיו לזה, אני רוצה את זה ואתה רוצה גם את זה, אני יכול לזכות בזה, אבל אם אני אעשה ככה אתה לא תזכה. אומר המלבין, זה נקרא חוסר ביטחון. תעשה מה שאתה צריך, את הדבר הלא טוב עם השני תניח, אתה עושה את זה, זה חוסר ביטחון בשני. מלבין, אתה רוצה לזכות במכרז וגם הוא מנסה, אז אתה תשים את חרפתו ואת הרבתו שהוא לא יזכה, זה כבר חוסר ביטחון. מאותו דבר יצא לך בעיה, כי זה היה חוסר ביטחון. מתי שזה אמונה תמימה וביטחון שלם בקדוש ברוך הוא, אתה יודע, בוטח בשם חסד יסובבנו. הבוטח בשם, אם אתה בוטח בשם, חסד יסובבנו. הקדוש ברוך הוא, החסד יסובב אותך. לא משנה איך, מה, אם זה ביטחון שהוא לא ביטחון אמיתי, אז החסד כבר לא יסובב אותך. יהיה לך גם דינים, יהיה לך ביטחון 50%, 70%, אז יהיה לך חסדים 30%, כפי הביטחון, חסד, כפי חוסר ביטחון, דברים אחרים. אז זה כבר לא בוטח בשם חסד יסובבנו. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
דבר, כשאני אדם את השאלה לשאול את הדבר, בפרשה, משה רבנו אומר, מאז באתי לפרעה לדבר בשמך, נראה לעם הזה. בעצם, נשאלת השאלה, שזה מאוד דומה למצב של החוזרים בתשובה, ששואלים, אתמול הייתי בעבירות, היה לי הכל, עכשיו אני מתקן את הדרך, ואין לי כלום. אז מה, איך הכיוון?
מחילה, אתמול, אנחנו עכשיו מחלקים את זה לכמה דברים. דבר אחד אנחנו מחלקים, אתמול לא הייתי בדרך השם, גנבת, והיה לך כסף, זה גזל. באיזה חוק מתיר לך לגנוב? באיזה חוק, איזה חוק, של איזה אומה, של איזה עם? זה תשובה אחת. תשובה שנייה שהיא התשובה העיקרית, זה, יש שתי מקורות שמקבלים מהם ברכה מהשם. יש מקור עליון, שזה מהקדוש ברוך הוא, שזה כסף מבורך. ויש אדם שהכסף שלו ממקום תמי. שהוא מקבל השפעה ממקום תמי. ואז הכסף ממקום תמי הוא לא טוב. ילדים לא בריאים, בעיות, עושר שמור לבעליו לרעה, דברים לא טובים. כשחזרת מתשובה, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את כל הכסף התמי וישלח לך למקום קדוש. או שהשם משאיר לך את המיליון שהיה לך וזה לא עולה, ובזמן הזה שאתה מתייסר, כמו שבנית אותו עוד פעם מיליון מחדש, תגמור להתייסר ואז הוא ישפיע לך שפע חדש. או שעכשיו אתה מזכך את הכל ואתה מקבר את זה מצינור במקור עליון. אצל משה רבנו, ומאז באתי לפרעה, הוא ראה לעם הזה, זה היה משהו אחר לגמרי. זה טענה אחרת לגמרי. ומאז באתי לפרעה, הוא ראה לעם הזה. משה רבנו היה מנותק מהעולם. הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא בצורה מנותקת מהעולם. התפיסה שלו לעולם הייתה תפיסה אחרת לגמרי. מה הפירוש? ומאז באתי לפרעה, הוא ראה לעם הזה. נשב ונחשוב מה זה כל המנהיגים שהיו בעולם. אנשים הנהיגו מחאות, אנשים הנהיגו מהפכות. בשעת המהפכה מתים הרבה אנשים. אין מהפכה, אין משהו שמישהו רוצה להוביל שלא מפסיד, שלא עולה לו במשהו. אתה רוצה להקים משהו, יש על זה מלחמה. כל דבר חדש, אפילו יש שאלה על פי הקבלה. אדם רוצה לבנות בית או לקנות בית ולשפץ. מה יותר טוב? לקנות ולשפץ. למה? כי מתי שאתה לוקח אדמה ואתה בונה, המזיקים נלחמים איתך. לכן הגמרא אומרת, הבונה מתמסכן. אדם שבונה נהיה מסכן. כל דבר שאתה בונה חדש, השטן נלחם נגדך. אז כל מצביע, כל אדם שרוצה לפעול, כל אדם שרוצה להקים משהו, זה עולה לו ביוקר. אחד זה עולה בחיים, אחד זה עולה בשם, אחד זה עולה. אבל בן אדם, אדם חזק, עם נפש חזקה, הבחוץ לא משפיע על הבפנים, הבפנים נשאר חזק, איתן, יש לו חומות חזקים בלב שלו, מה שתגיד לא מעניין, מה שתעשה לא מעניין, ואם צריכים להקריב, מקריבים, זה אדם חזק. כי אדם שיושב וכל היום רק רוצה ללטף ולומר טוב וטוב וטוב, הוא לא יכול להגיע לשום מקום. הוא יכול להגיע בנחלוליות עד גבול מסוים עד שהכל יתרסק. אדם שרוצה לבנות משהו חדש, צריך לדעת מראש, אני באתי על מנת להקריב. אתה לא עם אומץ להקריב, אתה לא עם אומץ לשים דברים ולהפסיד דברים בשביל להשיג איזה משהו גדול, אל תיכנס לשם. זה לא מתאים, אל תיכנס לשם, סתם תסבול. כל היום תהיה מפוחד, אוי ואבוי מה יגידו, אוי ואבוי מה יעשו. אז החיים שלך לא חיים. מי שרוצה להיות מנהיג, הוא צריך לדעת שהוא מוכן לקבל כל חץ בעולם, וכל מלחמה בעולם, וכל דבר בעולם הוא צריך להיות חזק. משה רבנו היה מנהיג, אז מה פרעה אומר? ביקשתם לצאת מארץ מצרים, עכשיו גם את הלבנים אני לא אתן לכם, ואתם תצטרכו לעשות תבן לעשות את הלבנים. נסתכל בשואה. מתי שיהודי אחד היה בורח ממחנה השמדה, הוא היה מתחבא, מה הגרמנים היו עושים? הורגים 100 אנשים כל יום עד שהאחד הזה יחזור. והם הורגים 100 יום ראשון, יום שני, האחד הזה היה חוזר. ככה תמיד עשו. כל מה משה רבנו בא, בא לפרעה, אומר לפרעה תשחרר אותם. פרעה אומר, טוב, אין בעיה, אז 100 יום גם תבן אני לא נותן. הוא הרג מישהו, הוא לא הרג. מה משה בא בוחן השם, אז באתי לפרעה, והוא ראה להם, זה לא מנהיג מתנהג ככה. כי בכל זה קושי על משה מנהיג לא מתנהג ככה. אז טוב, אז לא יתנו תבן, אני אגיד להם, משה, תשתקו. ככה אנחנו רוצים לעשות מחאה, לעשות מהפכה, לצאת מפה. מה משה עושה הולך בוכה לשם? אמת או לא? רבי מיכאל, אמת או לא? נסתכל על דבר פשוט, עכשיו אנחנו רוצים להקים פה בית כנסת. כולם קמים וצועקים ועושים לא, 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 טוב, בית כנסת זה מפריע לשכונה, עושה, עושה. אם אדם חזק, הוא נלחם והולך בין הטיפות ובונה את זה. ואם אדם חלש, אוי ואבוי לא, ואחרי זה בא לכולם, אוי ואבוי, כולם כעסו, כולם צעקו. זה כבר בן אדם לא רציני. אתה אומר לבן אדם, לך תעשה דבר, וכל הבא, יאי, יאי, כואב לי, יאי, עשיתי. זה אדם לא רציני, תיסע הלאה, תחפש מישהו אחר. אמת או לא? אז משה רבן השם אומר לו, לך תעשה מהפכה, תוציא אותם אחרי 210 שנים מארץ מצרים. פרעה אומר, אתה בא להפריע לי? אז עכשיו גם תבל הם יבקשו, הוא הרג מישהו, הכניס מישהו לבית סוהר, כלום. מה משה עושה? הולך בוחן השם, תראה מה עשו, תראה מה באתי לפרעה לעולם הזה. איפה המלחמות? איפה כל המהפכנים שידעו לשלם ב-20 שנה בית סוהר, ב-30 שנה בית סוהר? איפה בעל התניא שהוציא את התורה שלו בחוץ, היה צריך להיכנס עליה לבית סוהר? איפה יוסף הצדיק שעשה את המהפכה שלו? כלום, מה? ומאז באתי לפרעה, הוא רע לעם הזה, נו מה? זה כמו אדם שאומרים לו, הולך תעשה משהו, מתחיל לבכות, איי איי איי, מה עשו לי, מה עשו לי, נו מספיק. אנשים רך לבב, מי האיש הירי הלבב, רך הלבב ישוב את ביתו. אדם שיוצא למלחמה, אם הוא מתחיל לפחד, בניתי בית, מה עם העץ ששתלתי, יש לי איזה עץ של עגבניות חדש, הוא מתקלקל, מה אני לא אוכל אותו, התחתנתי, מה יהיה? ישוב את ביתו, רק גיבורים הולכים למלחמה. אז מה משה רבנו אומר? אז באתי לפרעה, הוא רע לעם הזה? אלא לא, משה רבנו לא התנהג, משה רבנו היה עם השם כביכול גלוי, פתוח, הכל משהו אחר, זה לא בא בטענות כביכול, אלא הוא היה בדיבור עם הקדוש ברוך הוא בתפיסה אחרת. משה היה לו, כל התפיסה שלו עם הקדוש ברוך הוא הייתה תפיסה אחרת. אבל אדם שכל דבר יפלך ויפקה, עשו לי ככה, מה אמרו לי ככה, הוא מספיק. תגדל.
משה רבנו, מה התכוון
לרחם? משה רבנו היה לו עם הקדוש ברוך הוא כמו... לא, לא, לא כן עבדי משה, נאמן בכל ביתי. משה רבנו נאמן בכל ביתו, כל התזוזות שלו. גם אדם שמתפלל השם הוא צריך לדעת איך ומה להתפלל. סתם אדם כל היום, כל תזוזה, מישהו... תדע גם מה אתה מבקש מהשם. תדע איך אתה מתפלל. משה רבנו עם הקדוש ברוך הוא היה משהו אחר, תפיסת עולם אחרת. לא תפיסה, הנה, טוב, אז מה? לא נתנו תבן, שלא נתנו תבן, אנחנו באמצע מהפכה, הרי מה זה מהפכה? כל דבר משליך על השני, אין תבן, אנשים יותר ממומרים, יהיה יותר קושי, יהיה יותר לחץ, פחות בונים, פחות, יותר עצבים, וככה, גם אם זה עולה ביוקר, בסוף יש פיצוץ. איך עושים פיצוץ, רבי משה? בעיה, הבעיה לוחצת, פתרת אותה בערך, לבערך אין ערך, נוצרת עוד בעיה, ועוד בעיה, וזה נהיה פקק, שנהיה אחר כך פיצוץ גדול. אתם לא יודעים איך עושים בעיות? ככה יוצרים בעיות.
זאת אומרת, להצליח אתה צריך להיכנס לקיר, לשבור את הקיר.
מישהו חשב שאם קיבלת הצלחה במתנה, זה לפעמים יש מדי פעם, אבל יש תשלום בצורה אחרת. אין הצלחות בלי תשלום. כל הצלחה יש לה תשלום, תלוי מה התשלום ואיך התשלום. והתשלום הוא חלק ממה שנכתב על הנשמה שלך בשמיים. אחד תשלום בבריאות, אחד תשלום בילדים, אחד תשלום ב... כל אחד מהתיקון שלו. כל אחד יש לו תיקון אחר. וגם כל אדם משפיע על התיקון שלו, על פי הדמיונות שלו, על פי התורה שלו, על פי המעשים שלו, על פי גם הכלי קיבול שלו. מהו הכלי קיבול שלו? כמה זמן הוא משום על השיעור? מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כן?
לגבי הילדים עם המערה והדמיונות, אז אנחנו חושבים שאנחנו מגוננים עליהם ונותנים להם מעזה טוב, אבל איך עושים את זה כמו שאתה?
כל בן אדם מתחיל להתקבע את הדמיון של הילד שלו עוד שהוא תינוק. הילד עוד שהוא תינוק מתחיל לבנות את הנפש שלו. הפנים של התינוק, מה המרחק שתינוק רואה? זה מרחק פחות או יותר מאיפה שהוא אוכל לפנים של האמא. יש לתינוק כל הזמן את הפנים של האמא מול עיניו. זה מתחיל איתו. לכן יש לאדם איזשהו קשר עם האמא שלו, כי זה מה שהוא ראה מהרגע הראשון שהוא נולד להעביר העולם את האמא שלו. וכביכול ההשפעה שאמא שכל היום סיפורים וחרדות ודיבורים, לא חרדות שאישה נמצאת בחרדות, זה צריך לטפל בזה, זה משהו אחר. אלא סתם מניפולציות וסיפורים ודברים. אז הילד גודל, הוא לא רגוע, הוא לא רגוע. אדם לא רגוע. אתם רואים, אנשים לא רגועים? זה לא התחיל היום. זה התחיל עוד שהם היו תינוקים. עוד שהם תינוקים, וילד שלא מקבל את החום ואת האהבה, יש לו חור בנפש, ששום אחד לא יכול למלות אותו. ילד מהקטנות הוא צריך חום ואהבה, ולהתנהג אליו, ולתת לו את מה שצריך לתת לו, ולהתנהג איתו, מה שצריך להתנהג איתו. ככה בונים דבר.
אם אפשר שהרב יתן קצת בכללים, אדם שחוזר לתשובה, הוא רוצה להתחיל ללמוד. אבל ללמוד תורה, לדבר קצת מאוד. כמו שהרבה ספרים, הרבה כיוונים, הרבה עניינים. מה הבסיס שאדם שצריך לחפש רצינות ללמוד תורה?
אנחנו חושבים שכל בן אדם, אדם שמתחזק, כל בן אדם, הנפש שלו בנויה בצורה אחרת. אין איזה כללים של אחד, אמרנו הרבה פעמים, הכלל הגדול שאין כללים. זה הכלל הכי גדול שאין שום כלל. אין כללים, בחיים אין כללים. אז אדם אחד, הנפש שלו הולכת להלכה. אדם אחד, את הבסיס, כל אדם צריך להתחיל את הבסיס, לקיים, לשמור, לעשות את הבסיס. אבל הלימוד תורה, מה זה נקרא, אנשים יודעים, מה זה נקרא לקבוע עתים לתורה? מה זה נקרא אדם שהוא תלמיד חכם, לומד תורה? ללמוד תורה זה הפירוש שלומד גמרא, לומד הלכה. אדם שכל היום יושב ולומד, כן, דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא שמי שקורא תילים יהיה כנגעים בו עלו. אבל מבחינת תלמיד חכם זה אדם שלומד גמרא והלכה. זה נקרא תלמיד חכם, גמרא והלכה. בשיעור הבא נרחיב על זה בעזרת השם יותר. היום בער את השיעור הבא.
גם בפלנטיישן?
אנחנו לא יודעים מה זה פלנטיישן. מה זה פלנטיישן? ומה זה הדבר שמשחקים אנשים גם קוראים איזה פלטשן? זה נקרא דמיון. דבר שדומה כזה בראש ושומעים את השם הזה, זה נקרא דמיון קושר מדבר לדבר. כן,
צדיקות. יש מציאות עכשיו במלחמה שהרבה זוגות מתחתנים. אתה רואה איך...
אתם יודעים, צדיק, שאחרי מלחמת העולם השנייה, היה הרבה אחיות שטיפלו בחיילים, שהיו פצועים קשה, בלי רגליים, בלי ידיים, והם הלכו והתחתנו איתם.
לא, השאלה שלי אחרת.
למה? כי בכל זה היה זמן שבעולם היה רחמים וטוב, אחרי כל החזריות שהייתה, אז... אחרי רוע גדול שיש בעולם, אז בא טוב לעולם. ואז אנשים לא יכלו לראות אדם חולה, הלכו התחתנו.
השאלה היא, גם יוצא למלחמה, אנחנו רואים בספר דברים שאנחנו רואים כל שבת, שהוא בכלל נותן גט לאישה שלו. ואתה רואה היום אנשים יוצאים למלחמה, וממהרים להתחתן לפני המלחמה, שהבעל יוצא להילחם עדיין, עוד לא נגמר המלחמה. השאלה אם זה תקין לעשות את זה, אתה רואה את זה בכמויות אדירות בצבא שלנו.
לפני הרבה שנים בארץ ישראל היה איזה רב של ישראל שרצה לעשות שכמו שהיה בזמן דוד המלך שכל בן אדם שיוצא למלחמה ייתן גט לאשתו. בסוף זה לא הסתדר, אבל בקום המדינה רצו לעשות את זה שאדם שיוצא למלחמה ייתן גט לאשתו, שאם בשבי או לא יודעים איפה הגוף שלו נעלם או כך, כמו שהיה בזמן בית דוד שיוצאים למלחמה ייתן גט כריתות לאישה על תנאי, אם לא חוזר גט. אחרי כן אמור זה דבר שירפה את העם, בסוף זה לא יצא. רוצים להתחתן, כי ודאי כולם בטוחים שהקדוש ברוך הוא איתנו, והקדוש ברוך הוא יעזור, וודאי זה דבר שהוא צדיקים וקדושים, כל אלה שמוסרים את הנפש שלהם. הרבה דברים צריכים ללמוד מהתקופה הזאת. בתקופה, אנחנו חיים בתוך משהו לא פשוט. כל השנים האחרונות, וזו תקופה לא פשוטה. תקופה לא פשוטה, זו תקופה שצריך ללמוד ממנה המון המון דברים לחיים. מהדברים הפרטיים, מהדברים הכלליים. זו תקופה של אחרית הימים שאנחנו נמצאים בתוך ימים שהם כמו היו בריאת העולם. אנחנו נמצאים באחרית הימים במשהו... בשבת קודש אנחנו לא הבנו. בפרשת נוח, קראנו את הסוף הפסוקים של אתמול. כי בכל אנחנו רואים שתי סיפורים בפרשת נוח. מה שקראנו אתמול, את השש פסוקים האחרונים, שהעולם חטא, שבני אדם חטאו. מישהו יקרא את זה? סוף, סוף, סוף פרשת בראשית.
ראי כי החל האדם לרוב, עד בני האדמה, ובנות ימדו להם. היו בני הימים לבנות האדם, כתובות הנה, יקרו להם נשים מכל שם בחר. היום על אדוני לא ידעו מוכים באדם, לעולם, שגם הוא בשר, וגם בני הארץ 20 שנה. וכדים היו בארץ, אדם להם, גם אחרי כן היו בני האלוהים, לבנות האדם. ילדו להם, הם הגיבורים של העולם, אנשי השם. והיה רבנו כי רבה ראת האדם.
והיה רבוקים כי רבה ראת האדם.
כל יצר לב, כל יצר מחשבות שביבור, רק רע כל היום. וינחם רבנו כי עשה את האדם בארץ והתעצב את ליבו. והיה רבנו ימחה את האדם.
והיה אומר?
והיה רבנו ימחה את האדם, שמראתי מעל פני האדמה, מהאדם עד בהמה, עד אמס ועד רוף השמיים. כי נחם את יעזיתים.
ונוח מצליחים לנשם. אז מה רואים פה בדבר הזה, בפסוקים האלה? שמי עשה עבירות? בני אדם. מי חטא? בני אדם. בני אדם חטאו. תסתכלו בנוח, פרשת נוח, מה כתוב? שגם הבהמות חטאו. אז השם החליט להחריב את העולם על בני אדם או על הבהמות גם? האם הבהמות הם היו נלווים לנשים שחטאו? או שזה גם הבני אדם חטאו וגם הבהמות חטאו.
אבל השורש הוא בבן אדם.
תסתכלו בנוח של
שחית כל בשר.
תמר ארץ חמאס, מה זה חמאס?
חמאס
זה
שחית כל בשר.
שחית כל בשר.
אפילו בהמה חיה ועוף. נזקקים לשנה מיני.
מה ראינו בסוף פרשת בראשית? לא מדברים על הבהמות, לא מדברים על החיות. ובפרשת נוח, כמו שזה, לקחו שתי סיפורים והרכיבו אותם לאחד. בפרשת בראשית, מי חטא? בני אדם. בנוח, שווה הקדוש ברוך הוא החליט להכחיד את העולם. בפרשת נוח זה כבר בני אדם, וגם הבהמות, וגם הכל השחית. לוקח שתי סיפורים ומחבר אותם. או בני אדם חטאו, או באמת חטאו. אתם יודעים במה הם חטאו? רבותינו הקדושים אומרים שהקדוש ברוך הוא עד נוח היה אסור לאכול בשר. גם אריה היה צריך לאכול רק תבן. היה אסור לאכול בשר. היה אסור לאכול בשר. בני אדם לא אכלו בשר, חיות לא אכלו בשר. אריה היה הולך אוכל בננות, אוכל חסה, אוכל גזר, אוכל כך. הנמר היה אוכל, היה אסור לאכול בשר. כי מלא ארץ חמאס, פתאום אריה ירואה, הילה ירודף אחריה לאכול אותה, הוא לא יכול לתפוס את עצמו. פתאום, זה ניקבתם על הארץ חמאס, כי בכל, שם התחיל מה שהשם ברא בבריאת העולם, שמותר לאכול רק דברים שחיים מהאדמה, שצומחים באדמה, פתאום אנשים, הבהמות גם השחיתו, גם הם, זה כבכל שתי דברים, שהשתי דברים האלה, אדם חטא, אנחנו נרחיב באחד השיעורים איך שתי הדברים האלה מסתדרים, אבל כמלא ארץ חמאס כבכל, כל אחד פרץ את הגדרים, אף אחד לא רצה יותר גדרים. האריה לא רצה גדרים, הנמר לא רצה יותר גדרים, הזאב לא רצה יותר גדרים, כלום לא רצה יותר גדרים. וברגע שכולם פרצו את הגדרים, כמלא ארץ חמאס, אין גדרים, עושים מה שרוצים. עושים מה שרוצים, אנדרלמוסיה באה לעולם.
גם עוד האדמה.
כל אחד עושה מה ש... איפה יש חורבן בעולם? מה המכה הכי קשה, אחד המכות הכי קשות שהיו בארץ מצרים? הרבה. מה זה הרבה? נגיד יש עכשיו בשנת בצורת, יש שנת בצורת, אבל יש עוד פה, יש עוד שם. כל בעיה שיש יורד גשם, נשבר פה, אבל פה נשאר. הרבה הם באים בלי, אין להם, כתוב שלהרבה, אין מלך. אין לו מלך, הם באים בכמויות אוכלים משחיתים, זה לא כביכול, אתה תעשה פה, אני אעשה פה משהו מאורגן. הם באים בקבוצה, משחיתים כל דבר. למה? כי אין להם מלך, אין להם מנהיג. מה זה, כמלא ארץ חמאס? אין גבולות, כל אחד עושה מה שרוצה, כל אחד לוקח מה שרוצה, אומר מה שרוצה, מתנהג כמו שרוצה, עושה מה שרוצה. כתוב בספרים הקדושים, שאיפה שאין ראש, הסדרה חני את ראש. בית שאין בו מישהו מוביל, השטן יהיה מוביל. עסק שאין מישהו מוביל, השטן יהיה מוביל. מקום שאין מישהו מוביל, השטן יהיה מוביל. כי מלא ארץ חמאס, כי בכל אנשים לא רצו יותר מוביל. לא רצו, נעשה מה שרוצים, אין גבולות, הכל מותר, הכל הפקר, נעשה איך שרוצים, מה שרוצים, מתי שרוצים. זה מביא מבול העולם.
דבר למוסלמים, הם גם לא אוהבים להיות
נשלטים. וגם מכילה, כן.
הם לא אוהבים להיות נשלטים, הם רוצים שיהיה להם שום דבר על הראש. אין אצל המוסלמים דבר של סדר. הם חיים במדברות, הם רוצים מקום מפוזר. בגלל זה שהם באים למקום, הם לא יכולים להיות חיים מסודר. הם רוצים להפוך את כל הסדר. זה אנשים שאין להם שום עניין לחיות בצורה של סדר. אז הם רוצים להרוס את הכל. זה הטבע שלנו. עושים לאוכל על השולחן, הוא ירד יאכל את זה על הרצפה.
בדקתם את זה? היה פעם בשוויץ, לא יודעים איפה, איזה מישהו גדול, שייך גדול, בא לגור, הוא הביא איתו עדר של כנסים, הוא אמר, איך הוא יחד?
הוא
השייך
הזה של
דובאי,
יושב
אוכל גם על הרצפה. נראה שקדאפי הגיע למנהטן, נשאר בסנטרל פארק.
כן, מתח אוהב, עשה אוהב. לא רוצה לשאול מלון, עשה לא אוהב.
אנחנו חושבים במלון יש הרבה חיידקים. כמה חיידקים יש בעגל של המכונית של האדם? כמה חיידקים יש בבית הכיסא במטוס?
אמרו שמטוס זה המקום הכי זוהם.
כמה חיידקים יש בכל... ונעזוב חיידקים גשמיים, חיידקים מוכניים. כמה חיידקים מוכניים שפוגעים באמונה, בתמימות, ביושב, בתמימות. כמה חיידקים מוכניים יש. ברוך השם, השם יברך אתכם צדיקים. שמחנו בבעל הבית, שמחנו ב... רבי רפאל הצדיק, רבי רפאל ג'מאל, אהוב וחביב, השותף שלכם. כולכם צדיקים, קהילה מיוחדת, קהילה טובה, יוסף השם עליכם ככה, ולפעמים בעל הבית מצדים, כאשר דיבר לכם, ילד בישועה, בשמחה, בברכה, הצלחה בישועה, בכל הטוב, בעזרת השם.